בכל יום נתון, פרק 37, שבוע שעבר הבאנו לכם שחקן שהיה, שחקן מעולה שהיה עכשיו מאמן נוער, עכשיו יש לנו שחקן מעולה שמאמן בוגרים, אנחנו גאים להריח את אריק בנאדו, אחד מהבלמים הטובים שהוא בכדורגל הישראלי.
בכל הזמנים.
בכל הזמנים, כן.
תודה, שלום.
המאמן החדש של רמת גן, מאמן מכבי חיפה לשעבר,
בלם מכבי חיפה לשעבר, בלם ביתר ירושלים לשעבר, בלם נבחרת ישראל לשעבר.
הרבה לשעבר.
הרבה לשעבר. אנחנו מבאסים אותו עכשיו.
אין כמו להיות ספורטאי שאתה, אתה יודע, לפני 40 אתה כבר הכל לשעבר, זה אחד הדברים נראה לי יותר קשים.
כן, קצת קשה, לפעמים מתגעגעים, אבל בגדול יש הרבה זיכרונות טובים, אני חושב ש...
אתה ממש מתגעגע, אתה הולך לחפש משחק בספורטק? מה אתה עושה
כאילו? לא, תמיד אני משחק יותר טניס היום.
וואלה.
וחדר כושר כזה. מדי פעם, זמן אחרון, מי שסוחבים אותי לראות שזה לשחק פה קט רגל, אבל יותר אני משחק טניס, את האמת.
טניס כי יש פחות פציעות, אני חייב לשאול
כאילו. לא, תמיד טניס גם יש פציעות, אבל לא.
אבל פחות, מה, אתה יודע,
כדורגל... לא נפצעתי שאני זה, לא נפצעתי שהייתי שחקן.
ואתה בטירוף בטניס, כלומר, אתה מגיע לנצח, כאילו?
אני צריך לשחק, צריך לנצח. כן. בגלל זה חדר כושר משעמם אותי ולרוץ 10 קילומטר, זה לא עושה לי זה.
אתה צריך את האטרף של ה...
טניס יש לי, זה מאתגר אותי, ואני קצת גולש, התחלתי שנה שעברה קצת טיפה לגלוש, גלים.
התחרות מול הים, לקחת ינו יריב.
בא לך לך? אתה חושב לפעמים כאילו אם הייתי מתחיל בענף ספורט אחר?
לא נראה לי.
כדורגל זה...
הייתי ממש בכדורגל די מההתחלה, נראה לי. עשיתי גם, שחקתי כדוריד קצת בבית ספר, בכל מיני נבחרות וזה.
כן, אבל ישראל בוא נגיד שכדוריד זה קצת מבאס להתחרות מהבחינה הזו.
תמיד היה מאוד מאוד דומיננטי מגיל צעיר אצלי.
את ראית את הוידאו של זידן מוריד את הכדורים לשחקנים של ריאל מדריד? איזה טאץ', אתה יודע, ואני בטוח שהוא גם כן, אתה יודע, הוא צריך את הפיל הזה, נכון? להיות, אבל נכון, להיות מאמן זה משהו אחר, אבל כאילו אני שואל את אריק, להיות חלק מקבוצה, כלומר כשאתה מאמן אתה לא חלק מקבוצה בעצם, אתה קצת, אתה מנהל את הקבוצה, ואז אתה צריך כאילו להשתתף במשחקונים וכאלה.
לפעמים יש לך איזה, יש איזה מומנט כזה באימונים או בשבוע שפתאום חסר איזה שחקן טוב, אתה אומר אני אכנס, פתאום יש איזה 5-2 אז אתה אומר בוא נצטרף, או כמו שזידן עשה, מכין את הכדורים, לפעמים יש לך את היצר הזה לחזור להיות שם איכשהו ברגעים קטנים כאלו, אתה לא באמת רוצה לחזור לשחק, אתה גם לא יכול בתור מאמן יותר מדי. אבל פתאום יש אימון של המחליפים ביום ראשון, ואתה חסר שחקן, אז אתה רק מתנדב לשחק.
אתה מוצא את עצמך קצת בדיסטנס, או שאתה לגמרי תחרותי עם החבר'ה?
תחרותי מאוד, אבל אתה מרגיש שאתה, אני לפחות, אתה מרגיש שאתה איכשהו מנהל את זה גם תוך כדי שאתה משחק, אתה יודע, יש...
מאמן על המגרש.
כן, כן, מי שמאמן יש לו איזו יכולת מנהיגות כזאת, נראה לי גם בתור מי שהופך להיות מאמן, אחרי שהוא היה שחקן.
ואתה מרגיש יותר קרוב לחבר'ה הגנתיים? שאתה מאמן?
כן, לא, אני מרגיש שאני רוצה כמיד לכוון ולדאוג שכל אחד יהיה במקום ויעשה את הפעולה הנכונה.
אוקיי, אנחנו לקראת גמר ליגת האלופות, בגלל שאנחנו רוצים שהפרק הזה יהיה אקטואלי גם לעוד חצי שנה ועוד שנה ועוד שלוש שנים, אנחנו לא נדבר...
כששוב ריאל מדריד יהיו בגמר?
כן, אנחנו נדבר ספציפית על הגמר הזה גם כן, אבל אנחנו בעיקר נדבר על איך... איך מתכוננים למשחק גדול, וזה המשחק הכי גדול, ובאמת יש לנו פה בלם שהיה בחמה או חמה משחקים גדולים.
שהביא מחברת?
חביבי, יש לנו, אנחנו מקצוענים, אנחנו לא, גם האורחים שלנו מקצוענים. אוקיי, אז אתה מגיע למשחק חשוב, אתה יודע, אתה לפני משחק חשוב, אתה יושב בחדר הלבשה, אתה יודע, יופש בפה, פרפרים בבטן, אני מתאר לעצמי, כאילו, אלא אם כן, כאילו.
אתה פירלו משחק בפלייסטיישן.
בדיוק, אתה פירלו ועולה לשחק זה. אתה זוכר את הדבר הכי משמעותי שאמרו לך רגע לפני משחק, או שזה הכל כזה מעורפל, אתה יודע, כאילו, איך... קח אותנו לרגעים האלה, באמת, אתה יודע, משחק, לפני משחק חשוב, קריטי, לחץ, עניינים, מה הדבר שאתה רוצה לשמוע מהמאמן, מהשחקן לידך?
אני חושב שמגיעים לשלבים האלו כבר, קודם כל הם די מורגלים ברוטין הזה שמשחקים מאוד חשובים, אבל נכון, יש שם משחקים אקסטרה אלו שהם סופר חשובים, או שזה לאליפות, או שזה לגביע, או שזה לצ'מפיונס ליג, אז במעמדים האלו, המתח הוא מאוד מאוד גדול, כי יש לך הרבה מה להפסיד, יש לך המון מה להרוויח, ויש לך גם הרבה מה להפסיד. ואין איזה משפטים, משפטי מחץ עכשיו שהם מנצחים, זה יותר באמת אווירה שאתה מרגיש אותה יותר לחוצה, יותר מרוכזת, אנשים עם, אתה מרגיש את האחריות, אתה מרגיש את העומס, את הלחץ, מרגישים את זה בחדר, יש את המשחקים האלה שאתה משחק נגיד, אתה יודע, בליגה מול קבוצות שם יצאת טבלה, או קבוצה פחות טובה, אז אתה בא כזה, יש לך כבר כזה מין,
רוטינה.
אתה יותר רגיל כזה, אתה יותר... אפילו שיש את המשחקים עם החשיבות, אז אתה מרגיש את זה באוויר, אתה מרגיש את זה במתח. בהכנה, אתה יודע, אין היום סודות יותר מדי גדולים, וכולם מכירים את כולם, וזה ברמה היום גם העולמית, משחקים מול קבוצה, אתה יודע, זה יותר נגיעות טקטיות ספציפיות שיכולים אולי להכריע.
אבל אפשר בכלל, אתה יודע, לאבד את הנקודות ספציפיות, כלומר מישהו מגיע...
כן, ברמות האלו כן, יש הרבה דיטל, יש הרבה פרטים, כאילו יש מלא, שחקן כדורגל שעולה לשחק, יש לו מלא מלא חומר בראש, כאילו, גם מה שהוא רוצה להביא מעצמו, מה שהמאמן דורש מו, מצבים נייחים. בהגנה, מצבים נייחים בהתקפה, בקשות של של המאמן ספציפיות, נגד מי מול מי משחק, יש לו מלא 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 פרטים בראש, והריכוז צריך להיות מאוד מאוד גבוה. אז זה יותר נראה לי להיות מרוגז, מוטיבציה כמובן שאין מה לדבר פה, כי זה משחקים מהסוג שאתה באמת לבוא...
להטריף אותך זה לא נכון.
לא, אתה בא, אם אתה משחק כזה, אתה לא בא באטרף, אז איזה משחק כן. אז זה מסוג המשחקים באמת שהמוטיבציה היא פחות... אבל אתה מנסה להכניס אותם לאיזה מוד כזה של רעב, של, אתה יודע, של לא לוותר, של לא להישאר, כזה, יש הרבה מצבים של, שקשה במשחקים האלו.
קשה פיזית, קשה במוח.
אתה לא רץ מול עצמך עכשיו, אתה לא באמת, כמו שאתה אומר, אני רץ עכשיו 10 קילומטר, ואני נלחם מול עצמי, תמיד יש יריב שרוצה, לגבור עליך.
כן.
אז פה המצבים שיש לך במשחק שהם קשים, איך אתה מתמודד, אם אתה נשבר, אם אתה מצליח להיות חזק, אם אתה צריך להתגבר על רגעי משבר קטנים תוך כדי המשחק, ואז לעלות את עצמך ולדעת להתגבר, כי יש גם מומנטומים, לפעמים הקבוצה השנייה שולטת יותר, לפעמים פתאום הקבוצה שלך דומיננטית, זה מלא מצבים מנטליים במשחק, שנראה לי זה אולי הדגש שנותנים עליהם, באמת של להיות שם עד הסוף,
כן.
בלי לוותר, לא משנה לפעמים מה התוצאה.
כן. כמה יש שיחות אישיות לפני, כמה אתה בעצם כמאמן, למשל, או כשחקן שהיית, כמה הכינו אותך אישית לאיזושהי מטלה, או שאתה מוצא את עצמך עכשיו מדבר עם שחקנים פרטניים?
יש את האספה הקבוצתית, ויש את האספה באמת, את השיחות האישיות שבאמת, או חלקי קבוצה שלוקח המאמן, אברהם היה נוהג לקחת מעבר לאספה, תמיד כל שחקן לבד ולהגיד לו את המספר, אברהם גנט לצורך העניין. והיה משפט של מאוד אהבתי של אברהם, אם אתה מדבר על משפט לפני משחקים גדולים, או בכלל לפני משחקים, זה לא משנה מה התוצאה, אנחנו לא מעמדים את הדרך ואת הסגנון שלנו. וזה נכון לגבי גם...
זה כאילו אברהם היה אומר, כאילו, לפני משחקים.
הוא אומר זה לפני כמעט כל משחק, כמו מנטרה כזה, אבל זה משהו נראה לי מאוד מרכזי, כי אם אתה באמת, אתה קבוצה, שתי הקבוצות פה, יובנטוס, אתה יודע, זה משחק נראה לי שאין איזה פייבוריטית.
כן.
יוצא דופן במשחק הזה, וכל קבוצה יכולה לקחת את הגביע, אבל משהו כזה שאתה יודע שהשחקן צריך להיות שם עד הסוף, לא משנה, כאילו, תוצאה יכולה, אתה יכול להתחיל בפיגור, ואתה יכול להוביל 2-0 דקה עשירית. איך אתה הולך עד הסוף במשחק הזה, בשביל להשיג את המטרה בסופו של דבר, לא תמיד זה יצליח, אבל...
כן. מעניתי כאילו עם אלגרי, באמת אם הם פיגור, הוא אומר להם, אין לי תוכנית מגירה בטח, אתה יודע, לצאת יותר קדימה, אני יודע.
לא, זה אנחנו כאילו נדבר על הטיימאוטים שיש לך בעצם במשחק, כאילו איך אתה יכול להתקן את השחקנים בזמן משחק, תוכניות וכאלה, אבל אנחנו עדיין לפני המשחק, קרלו אנצ'לוטי היה אומר, אין מה להטריף את השחקנים, הם מגיעים עם מוטיבציה וזה, אני רוצה להרגיע אותם, אני צריך שהם יהיו שמעלו למשחק רגועים ונכונים. פפ גוארדיולה עושה ההפך, הוא כאילו מכניס אותם למאיזה מצב רגשי כזה, אתה יודע, סרטוני תעמולה כאלה וסרטוני מוטיבציה, ודני אלווס אמר שפפ היה מדהים בזה, הוא היה אומר משפטים שהיו נכנסים לך בראש והיית משחק איתם. הוא אמר, ממש אנחנו נעלה את הלינק הזה, הוא כתב לטפלר טריביון, דני אלווס, הוא אמר פפ אמר לנו לפני המשחק מול מנצ'סטר יונייטד בגמר, עכשיו הכדור הוא אש, ואתם מבטרים עליו מהר, ואתם בועטים אותו, אתה יודע, זה כאילו מאוד ציורי, כן, זה מאוד נחמד.
יפה.
עם מה אתה יותר מתחבר, עם האינטנסיביות, אתה יודע, של גאון כזה שאומר לך משהו תוך שנייה, או אתה יודע, מישהו מלו כזה שאומר לך, תקשיבו, בואו נרגע, עושה איזה בדיחה, מבדח, כלומר...
אני חושב שצריך להיות איזון, לפעמים אתה רוצה לשמוע את המרגיע הזה, באמת, את המאמן שאולי מרגיע אותך, למרות כל הטירוף והלחש שיש לפני משחק, ואתה רוצה לשמוע איזה, משרה איזה ביטחון כזה, אוקיי, הכל קול. אנחנו יודעים מה אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו עולים למשחק, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, שהלחץ לא ישפיע לרעה. עכשיו שני, אתה יודע, לשמוע פתאום איזה משפט מוטיבציה כזה, שמהיר אותך ונותן לך לחשוב קצת אחרת, אתה יודע, אני יכול להתחבר למשפט הזה, כי אתה יודע, גדול אוהב תקתק את הכדור מהר, לא להרזיק כזה, אז הוא אמר, כמו שלא תסרפו, כאילו, אני יכול, זה נשמע יפה וזה נשמע מעניין. אני אוהב את השילוב, כאילו, לא, זה תלוי.
אז אתה חושב שצריך, כאילו, שפה העוזר מאמן הוא חשוב בעולם הזה? כשיש לך את המאמן, נגיד שהוא אינטנסיבי כזה, כמו פפ גוארדיולה, צריך מאמן, עוזר מאמן שהוא כזה יותר מלו, וההפך, כלומר, אנצ'לוטי צריך חיה לידו.
לאו דווקא, אני חושב שדווקא המאמן הוא זה שבדרך כלל מוביל את התנהלות העניינים, העוזר הוא צריך בדרך כלל קצת להתאים להתאים את עצמו לרוח של המאמן, ולא להיות פתאום משהו שונה לחלוטין, אלא אם באמת המאמן מבקש את זה מהעוזר, ורוצה שהוא יהיה משהו אחר, ושולח אותו לכל מיני משימות מנטליות או מקצועיות.
איך נראה לך שונה הכנה למשחק כזה גדול, ביחס לתקופה שאתה היית, נגיד, יודע, לפני 10 שנים, או משהו כזה, שאתה היית באמת אולי הבלם הכי טוב בארץ, ואנשים נופלים עליך בתור הסלע הזה בהגנה של מכבי חיפה לצורך העניין, לעומת היום, אני אומר, הבלמים היום של יובנטוס שצריכים להתמודד עם וואטסאפים, ועם לחץ שהקהל כל כך הרבה יותר קרוב אליך, לעומת שאני מניח שאז, בטח שמעת אנשים ברחוב, הגיעו לך הביתה, אני לא יודע, איך זה שונה לפי דעתך?
זה משתנה, לא יודע מה עוד אם הם שולחים לשחקנים וואטסאפים, יכול להיות, אתה יודע, אז פחות, זה קורה, זה יכול לקרות, אבל אני מאמין שהם נוטרלים מזה ברמה.
איך אתה שומר על אנשים שאתה יודע, אתה לא שומר עליהם כאחד העם, אתה מצליח לבודד אותם משבועיים כזה הכנה בין לפני הגמר, נגמרו הליגות.
הולכים למחנות עם הולכים, הולכים למלון, אתה לא יכול להתנתק מהעולם ומה שקורה, גם זה מאוד תקשורתי.
זה לא בריא, נכון? זה לא בריא להתנתק.
לא, אתה לא יכול להתנתק, עם כל המדיה היום שם, כל באמת השיטות החברתיות, זה לא משהו שאתה יכול להתנתק, זה שם, זה נמצא שם ואתה חשוף לזה. אתה בתור שחקן מקצוען, אתה צריך לדעת לנטרל את זה באמת, ולא גם, לא להתעסק בזה גם יותר מדי, כי יש לך הרבה דברים אחרים להתרכז בהם. להתרכז במה שהאוהדים כותבים, או מה שכל הפרשנים כותבים, אתה כל הזמן תחשוב מלא דברים טובים וגם לא טובים.
אבל יש תמיד, אתה יודע, את הסיפורים האלה, שהוא לקח את ה... בחדר הלבשה, לקח את הכותרת, הנה הם הולכים לנצח
כן,
אותנו, אמרו
זה,
את זה.
יש את זה לפעמים, זה יכול להדליק מוטיבה, כמו שאמרנו, אנחנו בעינים, זה משחק הזה ספציפי, אנחנו מדברים, משחקים הגדולים, לגמר גביע המדינה, או גמר גביע צ'מפיונס, זה משהו שבאמת המוטיבציה שם קיימת.
כן.
וגם אם יש איזה משפט מחט שהמאמן מביא באותו, שעולה לו איזה רעיון, באמת, להטריף אותם טיפה יותר, זה שם ברמות מאוד מאוד גבוהות במשחקים האלו. זה שם. אז נכון, יש סרטוני מוטיבציה שמאמנים לפעמים נוטים לעשות, ובשביל סתם להכתיר יותר ביטחון, או לראות את הגולים של השחקנים, או משפט מחץ של איזה שחקן מה-NBA, או כן. כל מיני דברים כאלו שלפעמים עושים את זה, ואני אמין שגם עושים את זה בקבוצות הגדולות. או, אתה יודע, אני זוכר פעם באתלטיקו, גם היה סימון יבילה עם איזה מרצה של איזה נכה שעשה איזה...
כן.
כן. יש, אז זה מציף קצת רגש ומציף אולי עוד מוטיבציה, אבל במשחק הזה ספציפי אני חושב שזה יכול להיות טיפה אפילו מיותר, משחקים מהסוג הזה לא תמיד, לא תמיד זה נכון, כי זה כבר שם ובענק.
אתה צריך אינטליגנציה רגשית אדירה כדי להיות מאמן ברמות האלה, כלומר אתה צריך להבין, כאילו, קודם כל אתה צריך את ה-25 חבר'ה שיהיו, אתה יודע, באותו קו מחשבה וזה, אתה צריך כאילו לדעת איך לדבר איתם באותו רגע ספציפי, וזה צורך הכנה לא פחות מאשר הכנה טקטית.
אני חושב שזה כבר משהו שנבנה תוך כדי, היום אנחנו בשלב הסופי של העונה כבר, אתה יודע, המאמנים אני חושב שבאמת, מאמן בכלל, לא רק ברמות הגבוהות, גם הוא צריך לדעת באמת איך לדעת להיכנס לרגע של השחקן, ללב שלו, וגם שהשחקן יעריך אותו מקצועית, שהוא יבין שהמאמן באמת יצליח להגיע למוח ולאתגר את השחקן, והשחקן יבין מה הוא רוצה ממנו, מקצועית. ואז יש איזה שילוב מנצח כזה בין הרגש, כי באמת אנחנו מדברים על שחקנים עשירים מגיל 20, שמתמודדים...
18, כן, אתה יודע, זה לא אחד העם, בוא נגיד את האמת.
זה לא אחד העם, אנשים שבא מאמן, שאם השחקן לא מעריך אותו, והמאמן לא מצליח לגעת בו, זה יוצר קצת בעיות בתקשורת. עכשיו זה לא רק לגעת באחד, זה לגעת, כמו שאמרת, ב-24.
כן.
מכל הבחינות, ולנהל את כל ה-24 שחקנים והסגל הזה. מעבר לתקשורת, הנהלה וכאלו, אז זה משהו, ופה החיבור.
אתה חושב שהעליונות של ריאל מדריד, של מרים השנה, זה עליונות של חיבור מצוין עם מאמן, של שחקנים מצוינים כמובן, ואתה רואה שהם לא מפסידים, כלומר יש להם איזה שירוח, אתה יודע, גם אם בפיגור 2-0, 10 דקות לסיום, אתה מרגיש שהם יכולים כאילו, זה הכוח העיקרי שלהם, או שיש פה כוח מקצועי, אדיר, טקטית, משהו שונה שזידן עושה ביחס למאמנים של ריאל מדריד לשעבר וכו'. כלומר, מה הכוח העיקרי שלהם?
אני חושב שיש להם באמת שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, שהם הגיעו באמת לסי, זידן אני מאוד מאוד מעריך אותו, אני לא יודע אם הוא הביא איזה משהו יוצא דופן ברמה הטקטית לריאל מדריד, אבל יש ברוח אחרת, אני חושב. אני חושב שיש משהו בחיבור שלו מול השחקנים, שבאמת מביא אותם למצב מנטלי, שהוא מנהל אותם בצורה הנכונה, ולא קל לנהל את השחקנים של ריאל מדריד.
והוא מנהל גם את האלה שיושבים על הספסל.
נכון.
כאילו גם מורטה וגם חמאס,
ולא שלא היה לו בעיות איתם, ולא שלא היה כאלו ואחרות קטנות וזה, אבל עדיין יש רספקט מאוד גדול אליו.
כי זה זידן.
כי זה זידן.
כלומר, מישהו אחר שזה לא זידן, הוא לא היה מצליח.
היה לו קשה יותר, אני חושב. היו מאמנים שהצליחו, תולי, גם אנשלוטי, צורך העניין, הוא היה מאוד, הוא מאוד איש מאורך ומאמן מאורך, ויש לו דרך מיוחדת גם להגיע לשחקנים. וזידן נראה לי הצליח איכשהו לגעת, יש הערכה גדולה כלפיו, יש רספקט, הוא מאוד, מאוד קריזמטי. שוב פעם, אני לא חושב שהוא אולי גאון טקטי כמו גרדיולה, או שהוא ממציא דברים שעוד לא ראינו בכדורגל מבחינה טקטית, אבל נראה לי שריאל מדריד צריכה משהו יותר כזה מאשר את הגאון הטקטי הזה, כי היא קבוצה מאוד מורכבת מהבחינה המנטלית, עם הרבה מאוד אגו, שאני חושב שלצורך העניין מנג'ים לברצלונה, ברצלונה יש היררכיה מאוד מאוד ברורה שם, כאילו.
אני חושב שעצם העובדה שהוא היה שחקן משפיע, באמת, אתה מוצא את עצמך שאתה כן היית שחקן ברמות הכי גבוהות בארץ, אתה מדבר עכשיו עם חבר שלך, אתה מרגיש שאתה, מהעובדה שאתה כבר היית שם, כן עוזרת לך?
אני חושב שכן, אני חושב שאתה בא, יש יתרון לשחקנים שעברו הרבה, יש יתרון לשחקנים, למאמנים שהיו שחקנים גדולים או פחות גדולים, אבל שהיו שחקנים משמעותיים,
שחקנים טובים,
שחוו, אתה מדבר מעיניים של מישהו שחווה, אתה לא עכשיו מדבר ממקום, אני הייתי שם.
לכל הפחות שחקן טוב היה.
הייתי שם, הרגשתי את זה, אני יודע מה, אני אומר לך משהו, אז גם אם אתה לא אומר את זה, אני מאמין שהשחקן יודע, שאתה מדבר מנקודה שאתה יודע מה אתה אומר.
אז זה במובן הזה, למשל, כאילו, לסימאונה יש יתרון על מוריניו. אני אומר מוריניו בגלל שמוריניו לא היה שחקן ברמה הכי גבוהה, וסימאונה כן היה. אז כלומר, יש פה יתרון.
כן, למרות שמוריניו, אני חושב, הוא אי אפשר לטעות, אני רחק כלפיו נראה לי...
לא, אני מדבר על לטעות, יתרון
קטן. כן, 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 שמה, אנחנו מדברים על באמת מאמן בין הטובים בעולם, מורינו, ומה שהוא עשה, אז אני לא חושב שיש איזה מישהו מטיל ספק אם הוא אומר משהו היום.
כן.
לשחקן, במקצועיות שלו. אבל יש משהו לזה של שחקן, שמי שהיה, למאמן שהיה שחקן, שהוא רואה את הדברים ממקום שהוא היה שם. כן. הוא נגע בזה, הוא יודע מה זה, הוא הרגיש את זה, הוא חווה את זה.
זה כמו מפקד מפקד פלזמות בצבא, או מפקד שהיה, אתה יודע, ממפק.
כן, אבל גם מפקדי פלזמות היו לפני כן בשד, אכן...
ברור, אתה יודע, אבל היה כאילו את במלחמת לבנון, ב-2006, כלומר, כשהיה את הרמטכ"ל חלוץ וכאלה, אז...
כן, שהוא הגיע מחיל האוויר.
כן, והוא לא הרגיש את זה וזה, אתה יודע, בסופו של דבר, הדברים הקטנים האלה יכולים להיות משחקות. אלא לגבי המשחק עצמו ואיך עושים שינוי, כלומר, אתה יודע, יש תוכנית משחק, התוכנית משחק לשתי הקבוצות היא די מובנת, כלומר, רואים אותה, אפשר לנתח אותה, אני עשיתי כמה ניתוחים שלהם, זה די אותו דבר במהלך המשחק, אבל בתוך המשחק עצמו יש שינויים קטנים, אז א', טכנית, איך אתה, כלומר, אתה צורח, יש 80 אלף איש צועקים, איך בכלל מעבירים את זה, ואיך אתה יודע, איך אתה מקבל החלטה אסטרטגית מהקו, אתה יודע, איך אתה רואה את זה, איך אתה מעכל את זה, איך אתה מקבל החלטה?
קודם כל, אני חושב שקודם כל הם מגיעים לשלב שהם עברו כבר הכל. שתי הקבוצות עברו הכל, שיחקו בשיטה כזאת, שיחקו בשיטה אחרת, עשו שינויים תוך כדי משחק, כאלו ואחרים, במהלך כל העונה, אז כאילו, לגבי השינויים הם הרבה יותר קלים בשלב כזה של העונה, כי אם פתאום הוא ירצה לעבור לשלושה בלמים, אלגרי, בדקה 30, אז הוא יכול לעשות את זה, וזה לא אמור לפגוע בו, אם הוא יחשוב שזה טקטית נכון לעשות את זה. אז ברמה הזאת, יהיה מוכנות מקסימלית מכל הבחינות. אני חושב שהם מכירים את ריאל, וריאל מכירים את יובנטוס בצורה אבסולוטית, כאילו בצורה מושלמת. זה באמת לגעת בנקודות תורפה כאלו ואחרות, והכל מתנקז בסופו של דבר משחק הזה, לבאמת מי יבוא ביום יותר טוב, מי יהיה יותר חד, מי יהיה יותר מרוכז, מי באמת יצליח להתגבר על הקשיים תוך כדי משחק. אבל לשינויים, אני לא חושב שתהיה יכול להיות שזה יהיה איזה משמעות, אבל זה לא יהיה קושי לעשות את השינוי הזה. כי היום נגיד בשריקה הוא אומר להם, אני מאמין שמאמן מכין אותם גם באספה, שיש מצב שאולי אם הוא רוצה לשנות שיטה כזאת או אחרת, אז זה קורה, והשחקנים כל כך אינטליגנטים וכל כך כבר מתורגלים, והם עברו עונה כל כך ארוכה ומתישה, שהם יודעים כבר להגיב לכל בקשה של המאמן, נראה לי תוך כדי משחק.
אבל נגיד, אתה בסוג של מוד הישרדותי כזה בגמר, לא? כלומר, כשאתה במשחק חשוב, כמו שאתה אמרת, אתה יודע, מי שמגיע יותר חד, מי שמגיע לכדור השני, אתה יודע, מי שיותר חד, כמה אתה יכול לחשוב כשאתה במוד הזה?
כלומר, בתור המאמן אתה מדבר?
לא, בתור שחקן. כמה, מעניין אותי, כאילו, אתה יודע, מבחינת המוח, כלומר, כמה הוא מחובר וכמה הוא מנותק, זה מעניין, כלומר, כי אנחנו רואים הרבה שחקנים, לא הרבה, כן, אנחנו רואים שחקנים שמגיעים לגמר, והם לא אותו דבר כמו שהם היו לאורך העונה, למשל עדן עזר בגמר הגביע האנגלי בשבוע שעבר, אתה יודע, היה פשוט מנותק לחלוטין. איך אתה, כאילו, אתה יודע, איזה...
לפעמים זה קורה, זה קורה. זה לא כמו שאתה אומר שיש בעונה משחקים, שאתה אומר, וואלה, רונלדו לא היה במשחק. זה קורה. עכשיו, זה לא קורה בגלל שעכשיו הוא נלחץ והוא מתרגש, נראה לי. זה קורה בגלל כל מיני דברים. אתה יודע, לפעמים המשחק לא נכנסת טוב למשחק, לא באת טוב. לפעמים המתנגד שלך גובר עליך, כי אתה, יש לך אחד, אתה יודע, הרבה פעמים זה מצ'אפים במשחק.
כן.
לפעמים השחקן שמוכר היום מצליח לגבור עליך, משום מה, או שהוא ביום יותר טוב, הוא יותר חד, הוא יותר זריז. זה מלא דברים. אין ספק שמה שקורה בראש זה במשחק זה מלא מלא מחשבות, וזה מלא תגובות, והבנה של המהלכים, ותגובה מהירה, ופה אנחנו מגיעים בסופו של דבר לתוצאה, שמי שמצליח להגיב יותר מהר, מי שקורא את המשחק יותר נכון, מי שחושב יותר מהר, אז הוא גם מצליח לעשות פעולות יותר טובות.
זה הכל מוח,
בסופו של דבר.
הטריקים האלה של...
אני תמיד טוען, אומרים, אתה יודע, שחקני כדורגל, לא אינטליגנטי, אני חושב שאתה לא יכול להיות היום שחקן ברמה גבוהה, מעבר ליכולת האישית של בעיטה, כדרור, מסירה, אם אתה לא מבין את המשחק, אם אתה לא מבין איפה אתה צריך להיות, אם אתה לא מבין את המיקום שלך, גם בהגנה וגם בהתקפה. מיקום זה דבר היום שהוא משתנה כל מיד שנייה.
אתה גם סוג של שחקן פוקר, אתה צריך לקרוא את היריב שלך.
לקרוא את המהלכים.
כן, גם לקרוא את היריב שלך.
זה מה שאומרים על בנוצ'י, שאומרים שהוא קורא את המשחק בצורה מושלמת, כאילו תמיד הוא נמצא במקום, וזה, אני טוען שמיקום טוב לשחקן, ואני תמיד אומר את זה לשחקנים שלי, הוא פותר לך, מבחינה עכשיו הגנתית, פותר לך 70-80% מהעבודה, כי אם אתה במיקום טוב, אתה תמיד תהיה ביתרון על היריב שלך. אחרי זה כבר אחד על אחד, קפצת יותר גבוה, תיקלת יותר חזק, קפצת יותר, זה עניין כבר של, אתה יודע, מאבקים של קצת אחד על אחד, שתמיד קורים במשחק. ופה, אם אתה יש לך את זה, אז יש לך את זה, אם אין לך את זה, אז אתה יכול להפסיד, אבל המיקום הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, גם מהבחינה התקפית, למה זה אביו, מבחינתי, הוא באמת שחקן כמו גאון, או התנועה, לקבל את הכדור, איפה קיבלתי, איפה הייתי, מתי אני מקבל, מתי אני משחרר. אז מיקום הוא, גם המיקום הוא דבר שמשתנה בכל מיד שנייה. הכדור מפה הלך לשם, אתה כבר לא, אתה לא באותו מקום צריך להיות.
כן.
הכדור הלך מפה לשם, אתה אופן צריך לזוז. עכשיו, כל זה תלוי במחשבה, בתגובה שלך, ואם הגבת נכון, אתה יכול להגיב לה מהר, אבל לא הגבת נכון.
כמה אתה תלוי במנהיגים? או דמויות של מנהיגים, נגיד בונוצ'י כזה או קליני, שהם שניהם מנהיגים מאוד ברורים, כלומר אפשר לראות את זה, אתה יודע, בשפה, אבל כמה אתה בנוי במנהיג של החוליה שלך, במנהיג הקישור, במנהיג הבלמים, במנהיג ההתקפה, כי אנחנו רואים למשל את רונלדו, הוא ממש שומר לשחקנים בהתקפה, על איפה לזוז, איך ללחוץ וכו'. אתה רואה את זה ביובנטוס, שבונוצ'י וקליני הם כל הזמן מדברים, ובופון כמובן כל הזמן מדברים, כל הזמן, אתה יודע, מורים ואומרים זה. כמה בתור שחקן אתה תלוי בזה? אתה היית יותר מנהיג, כן? אבל אני מתאר לעצמי
ש... אתה תלוי בזה. המנהיגות היא פקטור מאוד מאוד מרכזי, ולא מספיק מנהיג אחד. בשביל להיות קבוצה טובה ומנצחת או אלופה, אתה צריך 6-8 עוגנים כאלו.
בכל בעצם מקום במגרש.
כן. אתה צריך את זה, את השיעור, אתה יודע שיש רוגע, אתה יודע שהכדור עצו יודע מה לעשות בלחץ, שגם אם... שיש לך את הגונים האלו מבחינה מנטלית, כי המשחק הזה הוא לחוץ, ויש לחץ, וכל הזמן יש לחץ, וכל הזמן אתה בהתמודדות, ואם אתה אנשים, ככל שהאנשים האלו לא עומדים בלחץ, או פתאום לא שם, אז כנראה שהוא לא מנהיג, יכול להיות שהוא שחקן מוכשר וטוב, אבל הוא לא יהיה שם ברגעי הלחץ, הוא לא יהיה שם במאבקים הקשים, הוא פתאום ייעלם. אז זה ההבדל בין שחקן ממש ממש טוב, ושחקנים מוכשרים שפתאום ברגעים, כמו שאתה אומר, טובים, יכולים להיעלם לך ולא יהיו שם במשחקים של המאני טיים.
אתה חושב שהשימוש בלעלות, אתה יודע, את החבר'ה להתחמם, עובד גם ברמות האלה? אתה חושב שגם, לא יודע, המורטה, אם עכשיו אומרים לא תתחמם, אז פתאום בן זמה אומר, אוקיי, אולי יש סיכוי שאני יורד והנה המאמן מעביר לי מסר?
זה אחת מהקלישות הכי מעצבנות אותי, אתה יודע. כאילו מישהו שם לב, אבל כן, בוא נשאל את השחקן, כאילו.
יכול להיות.
אתה מסתכל על זה?
יכול להיות.
בלם בקושי מתחלף הרי, אבל השחקן התקפה, הוא כמה מסתכל?
יכול להיות, אני לא יודע אם עכשיו הוא... זה יכול לקרות, זה לא משהו ש...
אתה חושב שגם ברמות האלה, עדיין עושה טריקים האלה?
אבל לא, אני לא מאמין שהיום כבר עושה מין טריקים כאלו. לפעמים מעלים חימום, היום גם בעולם מתחממים בשום קשר לחילוף.
אז אתה צריך להישאר חם.
כן, אתה מכין את הסגל שאם פתאום יהיה חילוף, אז אתה משאיר אותם חם, אז לא תמיד. פעם זה היה באמת שמעלה, היה תקופות שהיו מעלים שחקנים, טוב, אני עכשיו בפיגור, אני מעלה 3 עכשיו, אני מפחיד את השחקנים אולי, לפעמים זה יכול לעזור מנטלית שמסתכלים על זה. זה לא משהו שהייתי משתמש בו לאורך זמן בהפחדה. אבל לפעמים אתה רוצה להראות, היו מאמנים שפתאום היו פיגור 2-0, אתה אומר, אני מחמם 3, עושה 2 חילופים עכשיו בשביל לשנות את המצב, כי זה נראה לא טוב. אבל אני לא, אני פחות בעד,
זה לא אלגרי וזה לא זידן, אבל מוריניו, אתה רואה אותו, הוא מעביר את המסר לשחקנים, אתה לא תעשה, אתה לא תשתפר, אני אחליף אותך, אתה רואה את הדיאלוגים האלה, זה לא צריך להיות קורא שפתיים כדי לראות שזה מה שקורה, אבל השחקן גם מתחלף.
אני חושב שזה אחת מהבעיות של מוריניו, כי הוא משתמש הרבה פעמים בגימיקים האלה, ואתה יודע, אתה רואה את זה לאורך, זה שוחק, זה שוחק את השחקנים, כלומר, כל הזמן לפחד, לפי דעתי, אבל היררכיה, דיברנו על זה עכשיו, מנהיגים, וזה, כמה חשובה היררכיה נכונה בחדר הלבשה, כלומר, שיודעים מי האלפא, מי הבטא, מי ה... כלומר, כי למשל ריאל מדריד, אתה רואה שני מנהיגים מאוד ברורים לקבוצה הזאת, סרחיו רמוס בהגנה, רונלדו בהתקפה.
אני חושב שגם מרסלו אחד המנהיגים של הקבוצה.
מרסלו, אבל הוא יותר כאילו, לא קורא לזה מעודדת, אבל הוא יותר, אתה יודע, הוא יותר...
כן, אבל יש לו שם, לפי מה שאני מרגיש ומה שאני שם לב, הוא די דומיננטי שם. הוא דומיננטי לא רק, הוא בחור כזה, אולי כזה קליל, כזה נדד, ואולי קצת מצחיק, ועם חוש הומור, אבל הוא מאוד דומיננטי שם, לפי דעתי, בהווי של ריאל מדריד.
אז אתה חייב, כמה חשוב הגיוון החברתי, נגיד, הגיוון ההיררכי, אתה יודע, בתוך קבוצה, שאתה אתה יותר קליל, אתה יותר כבד, כלומר, כמה כן. זה, כי לא כולם יכולים להיות אותו דבר, זה
בטוח, אבל כן, רמוס הוא, אתה יודע, מן הסתם שהוא שחקן בית שם, אז אתה יודע, תמיד יש איזה שחקן בית בקבוצות האלה שהוא גדל במועדון, הוא לא גדל, הוא לא גדל, לא גדל, אבל כאילו הוא ספרדי והוא די הרבה שנים שם, כן, נכון, הוא לא גדל.
סיפור, הייתי ב-2008 בהשתלמות בריאל מדריד, ודיברתי שם עם אחד מהמנהלים הבכירים, והוא נתן לי חולצה של סרחיו רמוס, שאח שלי משחק איתה עדיין, והוא אמר לי, זה היה משחק, חולצה של סרחיו רמוס, והוא אמר לי, הנה, זה חולצה של קפטן ריאל מדריד בעוד כמה שנים, וזה מה שקרה, זה כאילו, אתה יודע, הביאו אותו להיות כזה.
אתה חושב כשהם מרכיבים עם קבוצה, הם מסמנים גם, באמת כבר יש את העניין של אופי, אתה כבר מוצא את עצמך עושה את זה, שאתה אומר, אני עכשיו צריך מגן, אבל מגן לא דומיננטי מדי מבחינת האופי.
מגן קליל.
לא, זה לא, אתה רוצה, אתה בא והיית רוצה, כולם היו סוג של באמת חזקים, באמת שכל הסגל היה כזה בוגר ומניג.
כן, אבל אם יש לך זהבי נגיד בהרכב, אתה לא תרצה עוד שני זהבים, כי אולי זה כבר יהיה יותר מדי זהבי, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. צריך אחד, יש לפחות זידן, אתה רואה, זידן טוב עם בנזמה, אבל מורת מתנגש איתו קצת, אני יודע.
רונלדו, לא זידן.
רונלדו, כן, כן.
רונלדו עם בנזמה מתנגש?
לא, אני אומר, רונלדו עם בנזמה נראה טוב, כי בנזמה אותנו להיות הכוכב. קצת שלי שמורת עולה, זה נראה כאילו שניהם רבים קצת על הספוט הזה.
מורת לא נראה לי שהוא במעמד עוד לריב עם רונלדו יותר מדי, אבל...
הוא יכול להיות שהוא חושב שהוא במעמד לריב עם רונלדו?
לא חושב.
אתה חושב שהוא כוכב כזה גדול, שרונלדו כוכב כזה גדול, שכבר אף אחד לא באמת מאיים עליו מהבחינה הזו?
אף אחד לא יכול לאיים עליו, נראה לי, בריאל מדריד.
אבל אנחנו כן רואים שריאל מדריד, כן, תחת זידן, די בדה, אתה יודע, היה להם בעיית איזון הרבה שנים. אתה יודע, גלקטיקוס, ולא היה לך בעצם את מישהו עכשיו, שזה קזמירו, שאתה יודע, נותן את העבודה של
זידן. אני חושב שזה עשה את השינוי, כי אני חושב שמאז שזידן הגיע לקבוצה, שהוא החליף אז את בניטס, למען אותו, נכון?
כן.
אז זה קזמירו?
קסימירו, כן.
קסימירו, נכנס לעניינים.
הולכים להיכנס לנו על זה.
למה?
תמיד המאזינים מכסים לנו על הגיילה טובה. מישהו אפילו שלח לי קטע איך להגות את זה נכון, ואני עדיין לא יודע, אז אני בשקט.
אז הוא יצר בלנס.
הברזילאי הזה.
כן, הוא יצר בלנס בקבוצה בצורה מדהימה. לפעמים באמת שחקן אחד כזה או אחרי שנכנס לזה עמדה מסוימת, גם זה תפקיד מאוד חשוב, להיות הקשר האחורי, זה מישהו שבאמת נותן בלנס.
בוא קח אותי למגרש, איך זה נותן בלנס? כלומר, אתה בתור בלם, יש מולך קשר שאתה סומך עליו, כלומר, ואז אתה יכול, אתה יותר רגוע, אתה יכול לראות, איך זה עובד כאילו על המגרש?
זה מישהו שמבין את המשחק, שיש לו מיקום טוב, שהוא יודע לארגן את הקישור, הוא יודע לקרוא את המהלכים, הוא אחראי מאוד, אתה יודע שאתה יכול לסמוך, ריאל קבוצה מאוד מאוד התקפי, שתמיד רצה קדימה עם הרבה מאוד שחקנים, והוא יודע כנראה, הוא יוצר את האיזון שם בין כל ה... תירוף ההתקפי הזה שריאל תמיד דוחפים אותה לזה, גם אם אתה יודע, בבית, והיא קבוצה שהיא עם אוריינטציה התקפית תמיד, תמיד...
מה, לתקוף את ברצלונה כשאתה בעשר שחקנים וצריך תיקו כדי לזכות באליפות?
נכון, זה היה טיפשי, היה מערך טיפשי מאוד של כולם שם. פה לא היה, פה לא היה מישהו המבוגר האחראי שיוצר את זה, כאילו איכשהו.
גם בפעולות,
גם בפעולות מרוחק וזה
לא משנה. קודם כל לא עושים דבר כזה דקה 90.
מישהו שירוץ לקרן, אתה יודע, ברמה הכי הכי, מישהו מבזבז אפילו זמן.
לא, היה שם, זה התחיל מטעות וזה נגמר בסדרת טעויות.
כן, של 5 נגד 3, 4 נגד 2. כולם רצו,
רצת מתפרצת בדקה 92. מצד שני, אתה מאבד כדור, אף אחד לא עושה פאול חכם, מקבל אפילו אדום או צהוב. ואז אתה יודע, בסוף זה נגמר, זה מתחיל מטעות 1-2, ואז כבר יש שלל טעויות, אבל... אבל זה לא מתאים לקבוצה ברמה הזו.
זה מסוג המהלכים שאחרי זה הם רואים את עצמם בווידאו 8 פעמים וכולם לוקחים את האשמה?
זה יכול לדפוק את הראש בקיר, כן.
מה?
לא יכול להיות, לא יכול, יש חוקים, יש כללים כאלו שאתה אומר. איפה האחריות? רמוס, מסלו, איפה אתה הולך עושה דריבל בדקה 98 שם, לא יודע מה.
למה לא הורדת לו את הרגל?
כן, אחרי שגם היה עיבוד, היה כל כך הרבה מצבים לעצור את המהלך הזה, והם יודעים את זה, זה לא משהו שצריך ללמד, אם ברמות האלו לא יודעים את זה, אז איפה יודעים את זה?
אתה כמאמן,
אבל הדברים האלה קורים, אתה יודע,
אני אומר, אני לא אעשה פאול, הוא יעצור, ברגע שוויתרת אלפיים בנקודה אחת בשרשרת, השרשרת כבר, אתה יודע, זה כבר...
באספה, אתה חושב שצריך לציין, שהוא מאמן בסדר גודל הזה, מציין מישהו ספציפי, אתה אומר, מרסלו, אתה עשית את הטעות... תיקח עצמך אחריות פעם הבאה.
לא, לא אומר את זה. אני מאמין שהם כבר, קודם כל הם ידעו כבר, מאמין שיעשו על זה אולי וידאו אחרי זה ולתקן טעויות, כאילו, אתה יודע, תמיד אתה עושה וידאו אחרי משחקים, אבל זה עד די ברור שהיה פה שרשרת טעויות שלא מקובלת ברמות האלו.
יש גישה עכשיו חדשה באימון, שגם סטיב קר מגולדן סטייט אחראי אליה, ויש עוד כמה, אדי האו מבורנמוס וזה, יורגן קלופ, שהוא לא מתרכז בשלילי. הוא לא אומר לשחקנים, "וואו, עשיתם ככה, זה היה נורא והיום." הוא מתרכז בחיופי. הוא קורא רק בחיזוקים חיוביים.
מאוד איפי.
כן, אתה יודע, כאילו, הוא אומר, אני חושב שגם זידן הוא כזה, כי אתה יודע מה, להיכנס במרסלו, כאילו, הם יודעים את זה, אתה מבין?
הוא אמר מה עשה, נו, אין פרוס, אני לא מאמין
ש... כן, הרמה כל כך גבוהה שאתה אומר...
אני לא מאמין, אבל אין ספק שהיה לו ביקורת על המהלך של כל המה, זה המהלך קבוצתי קושל היה שם, זה לא רק מישהו אחד עשה טעות, אתה אומר... היה קרן, הוא לא פספס את השומר, אז אתה יכול להגיד, להאשים אותו שהוא לא היה מרוכב.
כן, גם לקחו את האליפות בסוף, אז אתה יכול להגיד
עוד... כן, אבל זה היה משהו, זה היה משחק שחבל. הם יכולו פתאום אולי לאבד את האליפות הזאת.
כן, הם היו מספיק קרובים, היו במרחק של טעות אחת נוספת.
כן, טעות אחת נוספת, וזה הולך לאיבוד.
שאלה. היית אומר שמערכות יחסים טובות בתוך החדר הלבשה, בין שחקנים, בין בלם לבלם, בין מגן לקשר... קשר קו בין חלוץ לחלוץ יותר חשובות מטקטיקה?
זה חשוב, זה לא על חשבון. אני חושב ש טקטיקה היא חשובה מאוד היום, וזה רק הולך ומתגבר היום בכדורגל העולמי. הדגש על טקטיקה מאוד מאוד משמעותי, והבנה הטקטית של שחקנים, אבל אתה יודע שיש הבנה בין שחקנים לפעמים, זה ויש איזה, כמו שאתה אומר, רונלדו ובן זמה, יש איזה או איזה שיתוף פעולה כזה של הבנה עיוורת, זה משהו שאין לו מחיר, כאילו זה מחיר, זה פנטסטי. אתה יודע, ליצור איזה מין הבנה כזאת במגרש, בין מגן וכנף לצורך העניין, בין חלוץ לרונלדו, כנף, אמצע אם הוא משחק איתו, זה מאוד מיוחד. זה לוקח לזה זמן לקרות, אבל זה מאוד מיוחד, וזה יוצר באמת מצבים מאוד מאוד מעניינים בחלק התקפי, וגם בהגנה, אתה יודע, זה עניין של חיבור, אבל זה חשוב, וזה לא על חשבון טקטיקה, לפי דעתי, אבל.
כן, אבל נגיד שלושה בלמים שחברים טובים ועובדים טוב אחד עם השני, אפילו, אתה יודע, אם הם לא מוכנים טקטית בצורה המלאה, אתה יודע, הם יהיו שם, הם יחפו, הם יקראו אחד את השני יותר טוב, הם יראו, אתה יודע, כלומר, יש אפילו חשיבות טקטית לחברויות, לא? באיזשהו מקום.
כן, יש. אני לא יודעת כמה באמת דינמיקה של קצת כדורגל, אתה יודע, אתה כאילו נפגש כל יום, זה כמו מקום עבודה בסופו של דבר, אני לא יודע כמה מזה זה יוצר חברויות ממש לכל החיים.
כן, גם תחשוב שכל רגע אתה פתאום יכול, אם זה חבר שאתה עוד שנייה פתאום הוא עובר למדינה אחרת, כן, ואתה משחק פתאום מולו.
זה יכול לקרות, אתה בסופו של דבר שאתה מסיים את הכדורגל, אז יש לך חברים, אבל אתה יודע, אתה משחק עם עשרות שחקנים ובסוף יוצא עם שלושה חברים מהכדורגל טובים, כאילו, אתה מכיר מלא, ואתה יודע.
הייתי עכשיו בארצות הברית שבוע שעבר, וישבתי שם איזה חבר, והוא אומר לי שאמריקאים כל כך שונים מאיתנו, כי הם אף פעם אין להם סיטואציה שתיים, אתה יודע, זה לא כמו אצלנו שיש לך חבר'ה מהתיכון 4 שנים, או מהיסודי 8 שנים כמו שהיה פעם, אצלהם כל שנה, שנתיים, יש סיכוי שלא עוברים אותך לעיר אחרת, ההורים שלך לוקחים אותך לסטייט אחר, ואתה יודע, אתה מסיים, בגיל 18 אתה עובר לסטייט אחר לקולג', ותמיד במיינדסט הזה שלא להיקשר לאנשים, כי אתה כל פעם עובר מקומות.
אל תיתן לו שם, הוא הולך לעזוב אותנו.
לא, זה משהו כזה, יש לי הרגשה שגם ספורטאים זה ככה, אתה משחק עם החבר'ה, ואז נגיד בליגת העל, אז אני שר, אז אתה... חיפה אתה תעבור לבאר שבע, באר שבע נגיד תעבור את האפתניים,
בגלל זה בחתונות שכדורגלנים יש אלף איש אחרי זה.
בבקשה, אבל אתה תעבור שעה וחצי, אבל אני מדמיין באירופה, מה, אתה עובר לאנגליה, אתה לא תראה אותו עכשיו, זה לא...
אבל מצד שני, אנחנו כן רואים שקבוצות שרצות ביחד הרבה זמן, הן קבוצות יותר טובות, כלומר, יש קורולציה מאוד ברורה בין, למשל גרנדה זה הקבוצה שבילו הכי מעט אחד עם השני, השחקנים, כלומר, באירופה. באירופה לא הייתה קבוצה שבילתה כל כך מעט אחד עם השני. והם ירדו ליגה. הדרספילד, הדבר הראשון שהמאמן עשה, זה לקחת אותם ל4-5 ימים בשוודיה. הם לא נגעו בכדור, הם היו באוהלי סיירים, כן? הם לא שחקנים טובים, הם לא שחקנים גדולים שם, אבל הם
עלו לפרימייר. הכל יחסי.
לא, אין ספק שהחיבור בין השחקנים וחברויות, כאלו ואחרות, ברמה כזאת או אחרת, זה לא חייב להיות חבר נפש לכל החיים, אבל אתה יודע שיש חיבור, ואנשים מצליחים לתקשר בצורה, והאגו הוא לא ברמה מאוד מאוד גבוהה, שכל אחד באמת, ומצליחים באמת ליצור איזה תלכיד, עם חיבור נעים כזה, והבנה, וכבוד הדדי, ולא באמת, לפעמים, אתה יודע, יש לך את את הקבוצות האלו, באמת שיש לך איזה 2-3 או 1-2 שהם תפוחים רקובים כאלה שיכולים לעשות בלגן בכל הקבוצה.
כן. שמה זה תפוח רקוב? מישהו עם אגו?
מישהו עם אגו מאוד, מישהו מתוסכל, מישהו לא נעים, מישהו שיכול לרדות בשחקנים אחרים, הדברים האלה יכולים לקרות, אתה יודע, אבל צריך לנטרל את הדברים האלו. ואם יש לך באמת קבוצות כאלו שרצות, באר שבע כבר, רצה כבר כמעט שנה שלישית, עם גרעין מאוד מאוד מרכזי של שחקנים מפה ושם וזה, ואתה רואה שזה...
צריך גם לבלוע נגד הכבלים, אתה אומר...
היה את זה במכבי תל אביב, והיה להם גרעין מאוד שלוש שנים שגם...
אתה רואה נגיד את
אוגו
שרודה קצת לפעמים בביטון וכאלה, אתה רואה שביטון לוקח את זה, כי הוא אומר טוב, אוגו שחקן מספיק טוב כדי שלמידי פעם יש לו...
לפי הוא לוקח את זה בגלל שהוא אומר
אוגו... כמו שרונלדו לפעמים עושה פרצופים לזה, יש שחקנים שאתה יודע שיש להם קצת איזה משהו כזה, איזה סריטה קצת אובר, כמובן זה תמיד צריך
ברור, להיות בגבול. ברור, אבל זה בגלל שאתה עם מישהו נמצא 3-4 שנים, 2 אפילו, כן, נגיד, אתה כן. כבר יודע מתי אתה יכול להחליט לו, כי הוא ככה.
אני מבין שהוא גורא השנה התנצל עוד כמה פעמים אחרי זה משחק אמר, טוב, אני, זה לא היה בכוונה, אתה יודע, הייתי עצבני וזה.
זה, תשמע, בשכונה שאני משחק כדורסל אני עצבני, אז אתה מדבר על כדורגל מקצועני.
אבל אתה יודע, אני חושב שאנשים לא אומרים משהו לאוגו בגלל שהם מפחדים. יש פה פחד.
אני לא באמת חושב שבאמת מישהו יחטוף מכות, אבל מבטרים, אתה יודע.
יש מצבים שבהם, ואנחנו רואים באמת קריסות של קבוצות, קבוצות גדולות וזה, שבאמת לא כולם תפוחים רקובים, אבל יש המון תפוחים רקובים. כלומר, אתה לא, בשביל לשקם את הקבוצה באמת צריך, אתה יודע, למכור את כל הקבוצה או למכור...
קבוצה שיש הרבה תפוחים רקובים לא יכולה להצליח.
כן.
חד משמעי. לדעתי, זה לא שורד הרבה זמן. זה יכול לפרק את הקבוצה, וזה מאבקים בין המאמן מול השחקנים האלו, וזה... זה לא משהו שנראה לי יכול לשרוד לאורך זמן.
יוצא לך כשחקן לבוא למאמן ולהגיד לו, תקשיב, הבחור הזה אני לא רוצה לתת מלשן, או לא יודע מה, אבל תקשיב, הוא באמת פוגע בקבוצה? יש סיכוי שהמאמן לא רואה את זה?
לא יודע, בקבוצה שאני הייתי איכשהו, אם היה את זה, היינו מנסים לנטרל אותו, השחקנים, אתה יודע. זה החשיבות של המנהיגים.
עושים עליו חרם? מה זה נטרל?
לא חרם. אם יש מנהיגים ויש שחקנים דומיננטיים, אתה יכול להעמיד אותו במקום, או שאתה יודע, המאמן דואג להעמיד את המקום, או תלוי באיזה רמה, אתה יודע. יש רמה שזה עוד לא פוגע, ויש רמות שזה, אתה יודע, אוקיי, הוא בעייתי קצת, הוא כזה, הוא מדבר עם התקשורת, הוא... אפשר לפתור את זה בדרכים אחרות, כי אתה יודע, השאלה כמה באמת יש לך שחקנים שיש להם אופי מאוד חזק, שיכולים לדאוג שהדברים יסודרו, וזה תפקיד גם של המנהיגים באמת.
כמה חשוב המבנה של המועדון בסיטואציות כאלה, אתה יודע, שהמועדון מגיע ואומר, אוקיי, תטפלו בזה אתם, כמה זה חשוב?
מה זה מועדון? אתה מדבר הנהלה, אתה מדבר
מקצועי? כן, הנהלה, תרבות מועדון, אתה יודע, כלומר, כמה, אתה יודע, כמה אנחנו...
למשל, אני חושב שמשל ג'ורדי מהקפטל עושה את זה יפה. יש מאוד רספקט גדול אליו, מי שיעשה שם, אתה יודע, זה טעות, מי שיתנהל לא נכון, אז הוא יודע שהוא מקבל בראש, הוא לא יכול להיות שם.
ומי שמנסה לתקן מקבל את הגב של המועדון בעצם, לא? כלומר...
כן, אני מאמין שיש את ה... זה מה שאני אומר, יש את הלידרים שמנסים לסדר את זה, אני בטוח שעושים את זה.
אני חושב שזו הסיבה שהפסיקו עם כל ההדלפות וכל... אתה יודע, מכבי שלפני שג'ורדי הגיע...
נכון, הייתה אחת, בראי מועדון די לא בעייתי.
היית פותח את התקשורת והיית רואה...
זה היה בעייתי.
כן, היית רואה כל מה... האום לחלך עליו, האום לחלך עליו, בעילום שם שאתה יודע בעצם מי זה.
טוב, בוא, הפסיק לגמרי. אנחנו לא צריכים 3, אנחנו נחזור לכדורגל. אוקיי, זה כדורגל ולא כדורגל. היה הסיפור של סטיב מקלרן שסיפר על לפני הגמר של מנצ'סטר יונייטד נגד יובנטוס, לא נגד יובנטוס, נגד ביירן מינכן ב-99, שדווייט יורק מגיע מול שמייקל, כן, ונותן לו מקפיץ מעליו במהלך אימון, ושמייקל, אתה יודע, חוטף עצבים, רודף אחרי דווייט יורק, ודווייט יורק צוחק כל הזמן הזה, וכולם שם נשפחים מצחוק, וזה, אתה יודע, 24 שעות לפני שהם עולים לגמר וכו'. אתה חושב ש, שרגע כזה, שהוא רגע, אתה יודע, אין ספק, אתה יודע, אם סטיב מקלרן נזכר בזה, ואתה יודע, מספר על זה ברדיו, זה הרגעים שזוכים באליפויות? זה הרגעים שבעצם בזכותם קבוצה היא קבוצה שאתה יודע, יכולה לחזור מפיגור 1-0 ולנצח בדקה ה-90?
זה הרגעים של השחרור לפעמים, אתה יודע. תמיד יש לחץ, תמיד זה, שיש דינמיקה טובה בין השחקנים, אז יש הומור. יש צחוקים, ולפעמים עושים קצת שטויות כזה. יש את הרגעים שאתה רוצה להשתחרר גם, אתה לא יכול כל להיות תפוס, 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 אי אפשר. זה לא בריא גם.
כן.
אז יש רגעים, אתה יודע, שקצת משתתים, וקצת צוחקים, וקצת מסתלבטים, אתה יודעת איפה תמיד הגבול, אבל אין ספק שזה מראה על קבוצה שהיא קבוצה בריאה. קבוצה שדברים מתנהנים כמו שצריך. הדבר הזה, אתה יודע, זה...
כלומר, הרצינות, אתה יודע, הרי הקלישה היא אומרת, הם באו רציניים, הם באו לעבודה, הם מקצוענים, הם לא צחוקים, הם לא זה. זאת
אומרת, איך עושים את ההפרדה? היה לנו בחיפה, היה לנו ג'ובאני ואבי שז'אן, היו עושים כל המשטויות, צחוקים וקפות, ויקובו וזה, אבל אתה יודע, אבל היו פעמים למגרש, לא משנה, ג'ובאני, תגיד, אתה יכול להגיד על הכל, הוא לא היה ישן כל הלילה, אבל הוא היה בא ותמיד, תמיד שם, תמיד ברוכז, תמיד נותן הכל, אז הדברים האלו הם מוסיפים, אתה יודע, זה קצת כדורגל, זה דינמיקה, והומור, וההוויה, והאווירה הטובה, זה משהו חשוב, זה משהו שגורם לאיזו התרוממות, גורם להרגיש נעים, כשאתה מרגיש נעים, אתה יכול להוציא מעצמך דברים יותר טובים, כשאתה מרגיש חרה ומבואס, אז אתה ממרוש למטה, אז זה לא טוב, אז יוצאים דברים פחות טובים.
כן.
אבל הדינמיקה שיש דברים כאלו, זה כיף, זה חלק מהדברים היותר כיפים באימונים.
יש לי הרגישה שרונלדו נכנס, אין צחוקים. לא יודע למה, יש לי איפשהו בראש.
תמיד נראה רציני כזה.
הוא נראה כזה, לפי דעתי הוא חבר לקבוצה ממש ממש טוב.
כן,
אבל נראה לי. שהוא למד אצל אלכס פרגוסון, ובית, אתה רואה... לא מותחים, גם שחקנים של ריאל מדריד לשעבר לא מותחים עליו ביקורת, כלומר גם שחקנים של, לא יודע, הם אוהבים אותו ומעריכים אותו.
כן, אני חושב כוח לבחור בגדול.
כן, מה תפקר אותו?
אני לא אוהב לפעמים את הספרגוף שלו במשחקים, לפעמים לא, הוא מושלם, כן, לפעמים אני לא אוהב שהוא כועס זה שכן מסור, אני לא אוהב את האלו שמראים, אבל זהו, אתה יכול לסלוח לו, זה רונלדו, אז אתה סולחים לו.
בטוח שהוא בא לעשות את הביתות החופשיות האלה, הבלם או השוער מאחור המסתכלים אומרים, יאללה כבר, טיבה, טיים פוזה כבר, אבל אף אחד לא יוצא.
שם גדל עוד גם, הבן שלו מתחיל לעשות את זה.
הבן שלו קבע שיותר ביתות חופשיות ממנו.
כן, אבל תורא, יש לו ביתות חופשיות ממש חזקות לילד.
כן.
אני לא יודע אם הם משחקים קצת עם הווידאו, או שהם מקבלים מזווית אחרת, מה זה אחר הזה?
תשמע, יש לו מורה, הוא יושב איתו, אתה יודע.
וכנראה גם גנטיקה לא רע בכלל.
כן. אוקיי, בוא נלך שנייה לטקטית. מה אנחנו, למה לצפות מיובנטוס לפי דעתך? האם אנחנו רואים... כי... הם לא אינטר של מוריניו, לא. שהייתה קבוצה לא. שמגיעה ומכנה את האוטובוס ואתה יודע, זורק את המפתחות. הם קבוצה הרבה יותר מתוחכמת ומאוזנת מזה. אבל האם אנחנו נראה תצוגה איטלקית קלאסית מהם, או שאנחנו הולכים לראות משהו מפתיע? לפי דעתך.
קודם כל, אלגרי באמת שינה שיטה בפברואר, אני חושב, ל-4-3-1-2. אני מאוד הופתעתי שהוא עשה את זה. אני חושב שזה אולי זה... מחסום פסיכולוגי שהם באו מול ברצלונה ושיחקו ככה עם קו 4 ולא עם 3, אז אמרתי, טוב, הם מאמינים בעצמם, הם מרגישים שהם יותר טובים. הוא לא בא עכשיו כאנדרדוג מול ברצלונה, וזה הפתיע אותי כאילו, ובסופו של דבר גם זה הצליח לו. אני חושב שהם עברו איזה מחסום פסיכולוגי מאנדרדוג אולי, שאולי ייקחו את הגביע, שאולי זה שהם היום מאמינים בעצמם שהם הטובים ביותר, והם רוצים לקחת את הגביע, שזה משהו נראה לי מנטלי שהם עברו בשנים האחרונות, הם באמת כמה 5-6 שנים כבר לוקחים אליפות.
זה שנה שלישית,
שישית,
ושלוש פעמים ברצף דאבלין באיטליה.
כן, מטורף, כן.
כן, תחשוב שאם אתה מוריד את השנתיים של הפרשת שחיתות, אתה מדבר פה בעצם עשור וחצי, שהם כמעט לא איבדו אליפויות.
ולא משנה גם מי עזב אותם, אתה יודע, עזב אותם פירלו והם עדיין זה, ועזב אותם טבס, ועזב אותם פוגבה, כאילו זה, הם עדיין כאילו מצליחים...
וידל, אם אנחנו מסתכלים על 2015, אוקיי, ההגנה נשארה, אבל כן. אבל
קישור התקפה די די
קישור התקפה די הכל השתנה.
מאמן 3 שנים שם, נכון, זה עונה שלישית שלו, רביעית
שלישית
של לגרי, הגנה נשארה, כל השאר כמעט התחלף.
כן, כן, ממש ככה. ובופון, כמה חשוב שוער כזה שוער שהוא יותר משוער, הוא הרבה יותר משוער, הוא
אגדה.
מה היה לנו? אני לא מסכים אפילו בארץ, מה יש לך באירופה שהוא בכלל בסטנדרט הזה?
לא, יש לך את המנואל נויר,
ונדרסר,
לא, היה לך ונדרסר בעבר. ונדרסר
בזמנו, שמייכל שהיה.
אבל זה לא הרבה, תראה, אתה הולך 25 שנה, מניתם לי 3-4
שנים. לא כל שנה קם שוער שוער.
לא, אין בופון, אין הרבה בופונים.
הוא יוצא דופן, כן.
אבל למה הוא יוצא דופן? בואו, קח אותי טקטית, וגם, אתה יודע, לא יודע אם חברתית, כי אתה יודע, אתה לא שם, אבל כאילו טקטית, מה...
לא יודע אם טקטית, אבל ניסיון, מנהיגות, משרה ביטחון על ההגנה.
איך זה עובד במהלך משחק? מה, אתה יודע, אומר, כל הכבוד בונוצ'י, זה מה שיעזור לו? כלומר, מעניין אותי...
קודם כל, אתה יודע שיש לך מי לסמוך, יש לך מישהו שאתה יודע שחווה הכל, עבר הכל, וזה, הוא תמיד שם. הוא לא, אני לא ראיתי אותו טועה יותר מדי במשחקים גדולים.
זה העניין שאפשר לסמוך עליו?
כן, ברור, ואתה יודע, יש לך מישהו שהוא... עבר כל כך הרבה ועושה תמיד את הדברים בצורה טובה, וזה מנהיג, נכון? הוא לא יכול עכשיו להגיד לקשר, תעשה דריבל, תלך, זה פחות, אבל יש לו חיבור מאוד טוב עם השחקני ההגנה שלו שמשחקים כבר הרבה מאוד שנים ביחד. והוא שוער טוב, אתה יודע, עדיין בגיל שלו הוא שוער טוב.
כן, החיבור הזה, הוא בא לידי ביטוי שבוניצ'י, בופון לא צריך להגיד, עזוב,
לפעמים הוא צריך להגיד, לפעמים הוא צריך לעזוב, אתה יודע. אז יש בעלים שלא עוזבים לשוער, כי לא סומכים עליו, אבל פה יעזבו לו, אני מאמין.
כן.
אבל...
אבל זה בא לידי ביטוי, מעניין אותי באמת.
יש לו איזה עילה סביבו, יש לו עילה סביבו, שזה גם, אתה יודע, תמיד, גם השחקן היריב, אתה יודע, הוא עוסק מול בופון, אז אתה יודע, תמיד, יש לו, יש עילה מאוד גדולה.
יש את השנייה הזאת שהוא לא...
כן, אבל זה לא, אין פה איזה משהו שאתה עכשיו נמציא שהוא עושה אחרת. זה הוא, הוא טוב, הוא מנהיג, אפשר לסמוך עליו, הוא כבר, אתה יודע, הוא כמו אגדה ביובנטוס, אנשים באמת מעריכים את היכולת שלו ואת מה שהוא עושה, וזה פשוט שם, יש להם פשוט, בתפקיד השוער, שוער ממש ממש טוב, עם מנהיגות יוצאת מן הכלל, עם ניסיון, וזה נותן ביטחון, זה נותן ביטחון לקבוצה, זה נותן ביטחון להגנה, הוא יודע מה לעשות, מה להגיד ברגע הנכון, אתה יודע, ההצלה שלו שהוא עושה, זה מטריף עוד יותר, זה מכניס אותם למשחק. זה כבר דינמיות קטנות שיכול להיות ביניהם, אני לא יודע כן. בדיוק מה, אבל זה, אני בטוח שיש לו את הנקודות מבט שלו, את ההערות שלו, שאנשים מקשיבים לו, שזה יכולים לעזור לשחקן כזה אחר. לא יכול להגיד לך בדיוק מה עכשיו.
לא, אבל... בוא, אז בוא קח אותי דווקא לקריירה שלך, תסביר, תן לי איזה, אתה יודע, הערה ששוער נתן לך, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אוקיי, עכשיו אני סגור יותר על עצמי.
שוער, לא יודע, לא יודע. בדרך כלל אני הייתי יותר הערות, אבל...
מה, בביתה חופשית לא קורה שאתה מקבל, אתה יודע, תסגור פה, תסגור שם?
לא, כן, ברור, לא, הוא מדבר על הערה אחרת, אבל לא ספציפית עכשיו, זה, אתה יודע, אבל... אני, זה כבר דינמיקה ביניהם, באמת אני לא יכול עכשיו לחשוב על איזה, משהו גאוני כזה שהוא יגיד, אבל זה משהו מניסיון, כל מילה ששחקן עם ניסיון כזה אומר לך, או מייעץ לך, או נותן לך להתמודד עם מצב, זה יכול להיות אפילו סתם בחדר הלבשה, לשחקן צעיר שהוא אמר משהו שעולה עכשיו לשחק.
מצריך, שוער גם רואה את הקו הגנה, שוער גם יכול להגיד, שוער יכול ליצוק לך מאחור, שמישהו יותר מדי אחורה, מישהו קדימה, אתה כל מה מסתכל, אני מניח כבלם, כל מה מסתכל על הקו הגנה, אבל אתה בקו.
נכון.
שוער רואה מאחורה, הוא רואה מישהו...
את כל המשחק, קצת פחות, קצת רחוק כפר ההתקפה, אבל כן. הוא רואה את הכל מאחורה, יש אותה הראייה הכי טובה.
הניסיון, תחשוב על הניסיון שיש ליובנטוס בהגנה. אוקיי, דני אלווס, אתה יודע, זכה בהכל, עשה טוב, הכל, כן. בונוצ'י, קליני, ברזגלי, אם הוא ישחק, או סנדרו, אתה יודע, זה לא משנה, כלומר... אם אתה בחמישה או ארבעה,
יש לי הרגשה שהוא יעבור לשלושה בלמים, לא יודע.
גם אני חושב שהוא יגיע עם שלושה בלמים.
כולם חושבים שהוא יבוא עם הקו ארבע, ולפי דעתי יבוא עם שלוש.
כי יש פשוט, לפי דעתי יהיו שני חלוצים, כלומר, את רונלדו ובנזמה, כי ביילו בריא לחלוטין.
פה גם צריך לראות איך הם ישחקו באמת.
כן, זה הגמר.
ישחקו ארבע שלוש שלוש, הם ישחקו ארבע ארבע שתיים.
אבל הם יכולים להחליף, כלומר, אם...
זידן במשחקים קשים נוטה לשחק 4-4-2, כמו אנצ'לוטי גם דרך אגב, אנצ'לוטי עושה את זה גם בריאל מדריד.
כן, שזה בעצם סוג של 4-1, אני אגיד זה 4-1-4-1 כזה, זה, אתה יודע, כאילו 4-1...
לא, מה?
לא, זה 4-1... שנייה, 4-1-3-2, כזה, זה סוג של, לא יודע, שקזימרו יותר מאחורה, יש לך את טוני קרוס ומודריץ' ואולי איסקו,
יזכור מלפניהם.
כן, ואז אתה יודע, יש לך את בנזמה ורונלדו, שהם בעצם, כן. כלומר, זה לא 4-4-2 קלאסי.
לא, 4-3-1-2, אתה אומר.
כן.
כמו יעלום, סוג של יעלום.
כן, סוג של יעלום כזה. אז, אוקיי, נגיד אתה זידן. לא, בוא נתחיל, אתה אלגרי. איך אתה מגיע למשחק מול ריאל מדריד, מה המערך ומה הדגשים שלך?
מה הדגשים?
מה אתה אומר לבונוצ'י?
אני דווקא הייתי, אני אהבתי את זה שהוא עושה שינוי מהשלושה בלרים, למרות שהשלושה בלרים הלך להם מאוד מאוד טוב, קשה להם מאוד, קשה מאוד.
גם הם שיחקו נגד מונקו עם שלושה בלרים, אתה יודע, זה...
כן, אז הוא יכול לשנות, הם מאוד מגוונים את האמת, הם באמת ניסו, שיחקו לא מעט שיטות בשנתם, ושיטה של 4-3-1-2, הוא עשה... הוא שינה רק לפני שלושה חודשים, זה עשה להם טוב בליגה. נראה לי הם אפילו היו קצת תקופה אחרי משבר כזה, הם הצליחו לצאת לדרך חדשה כזה עם הרבה מאוד ניצחונות. אני מאוד אהבתי את השינוי שלו עם מנדוקיץ' כאילו בצד שמאל.
שהיה בצד שמאל.
כן, זה נראה לי מוסיף להם מימד התקפי שונה כזה, שהוא מפתיע ולא צפוי.
כי הוא בעצם...
הוא נכנס, הוא פותח את הקאפ כל הזמן, ואתה לא יודע בדיוק איך לשמור אותו, אתה לא יודע מי מקבל אותו, ואז הוא יוצר הרבה בעיות. וגם כל הרמה שבאה מצד ימין הוא מאוד מאוד מסוכן, כי הוא בא כאילו...
זה פתאום להפוך את הרמות לכלי מאוד יעיל.
מאוד, מאוד. מצד שני, אתה לא נפגע איתו מבחינת טקטית, הרי אתה תמיד אומר ששחקן כנף אמור להיות עם דריבל.
כן.
הוא מהיר, ופה זה לא. זה לא זה, הוא נתונים אחרים לגמרי. מצד שני, ברמת הלחץ וברמה הגנתית הוא מדהים מה שהוא עושה, באינטנסיביות שלו.
והדריבל מגיע מסנדרו, לא? מהמגן השמאלי.
כן, לגמרי, לגמרי. ואז הוא מצטרף כחלוץ שני, אבל לא מהאמצע, מהקו, וזה די מפתיע ועושה בעיות לפי
דעתי. בוא קבל נתון ממש מעניין על ריאל מדריד, שמראה את היתרון האווירי שיש להם על כל קבוצה. הם עם הכי הרבה נגיחות למשחק, סליחה, מקום שני באירופה, בנגיחות לשער. 3.6 למשחק. מ-3.9 הרמות. זה מדהים. כמעט כל הרמה מגיעה לראש.
מדהים.
זה לא רק שמגיע לראש, הראש הכדור מגיע לשער.
כן. כלומר, זה יעילות אדירה, כי בדרך כלל, אתה יודע, רק אחת מ-40 ומשהו קרנות זה הופך לשער. יש פה יעילות מדהימה.
כן, רמוס מדהים מה שהוא עושה, באמת, זה כאילו...
אבל גם רונלדו, בייל, בנזמה...
כולם לוקחים טובים, בייל במצבים נכים, גם בייל עשה לא מעט גולים במצבים
נכים. בשנה שעברה היה נוגע הכי טוב באירופה.
כן, אבל נגיד אתה יובנטוס, אתה כאילו, יובנטוס הרבה פעמים במשחקים,
במיוחד נגיד קבוצות... הם גם חזקים בראש,
יובנטוס לא... נכון, אבל יובנטוס הרבה פעמים אמרו, טוב, אתם תלכו לאגפים, יש לנו את השטח היחיד שיש לכם להתעסק בו זה אגף, כן, לשחקני, לקבוצות היריבות הם אמרו, כן. ואתם תרימו, יש לנו את בונוצ'י וקייליני ובופון, ואנחנו נתפס את זה.
נגיד שם זה יכול להיות מסוכן, כן.
בדיוק, אז מה, אתה סוגר עכשיו, אתה רץ לסגור את הרמה באגף, כאילו איך אתה מתמודד עם יתרון אווירי כזה?
היתרון האווירי הוא, בגדול הוא במנהיכים קודם כל, אני חושב שהנהיכים של ריאל מדריד הם כפשו כל כך הרבה שערים שזה באמת יוצא דופן בכמות ה...
טוני קרוס, המרים האולטימטיביים.
כן, ולוקחים מדהימים, אתה אומר, יש להם שם כמעט, אם עולים 5-6, הם כל החמישה לוקחים פנטסטיים שגם עושים הרבה גולים במצבים נהיכים. אני מאמין שהם יתנו דגש היום על הקווים. אולי יש להם בלמים גבוהים, אבל יש להם את מרסלו וקרבחל שהם מאוד מאוד מסוכנים בהגבות שלהם.
קרבחל אמור לשחק? הוא כי הוא נפצע, ואז אמרו שהוא חוזר, וזה...
לא רוצה להגיד סתם. הסתכלתי על זה לפני יומיים, שהתחילו הדיווחים מקרדיף, ואפילו לא יודעים ביילי שחק.
ביילי לא היה בספסל.
יש את כל הלחץ, כי זה בפאקינג קרדיף, והוא אמור...
אסור לו לפתור בהקר, הוא לא שיחק. נתנו לו אז, וזה היה...
אתה חושב שהם מתכוננים לפנדלים? אתה חושב שאתה יודע, יש בכלל מה לדבר איתם על פנדלים? יש
פה את... באמת באותים, אני חושב שהם מתאמנים, כן.
באמת?
כן.
מה? מה עושים? כאילו, מסוף אימון מתחילים לבעוט פנדלים?
מתחילים לבעוט, כל אחד בועט בעיטה שתיים, כן.
עושים תחרויות כזה?
לפעמים. תמיד שיש גביע, אני זוכר ש...
איך קובעים
בעצם? גם בתור מאמן וגם בתור שחקן תמיד תרגלנו.
אוקיי, ואיך קובעים מעיוות ראשון,
מעיוות שני? מה מסתכל על הבועטים, אתה יודע, עושים מזה קצת לפעמים גם מצחיק וזה, וכזה מנסים להלחיץ את אחד זה שני, אבל בגדול נראה לי שהמאמן מחליט בסופו של דבר לפי גם מה שהוא רואה ומה שהוא מכיר.
במהלך המשחק?
בסוף המשחק, תמיד זה אינסטינקט, כי לא תמיד אתה יודע מי מסיים.
אתה צריך להגיש הרי רשימה, נכון?
אין לך 5 שאתה קובע כבר מראש, כי אתה מתחיל עם 11 ואתה לא יודע מי אתה מסיים. אז
יש פה בפנדלים יש גם תפקיד של היררכיה בתוך הקבוצה, כלומר אתה יודע, רונלדו אומר אני הבאת הפנדל החמישי חברים, כאילו אתה יודע,
זה יכול לקרות, כן, זה יכול, אני מאמין שאם רונלדו רוצה לדבר שאת החמישי אז הוא הבאת החמישי,
כן,
ברמה הזאת, כן. אבל
מה ההבדל, אתה יודע, אומרים לחץ, אבל אותי מעניין, אנחנו ממש לקראת הסוף ובגלל זה אנחנו מדברים על פנדלים, מה ההבדל באמת, אתה יודע, בין פנדל רגיל בליגה לפנדל של של פנדל של מכריע, כי אני בתור אוהד שלא אוהד אף קבוצה, כן, אני רואה פנדלים אני מחרבן מלחץ, כלומר זה כל כך מלחיץ אותי הסיטואציה, איך השחקנים יכולים להתמודד עם זה?
ככל שאתה אחוז יותר יש לך סיכוי יותר להחמיץ,
אבל איך אתה מתנתק? מה עושים?
יש הבדל בין פנדל בליגה שאתה בא לבעוט בנונשלנטיות, שהוא גם חשוב לצורך העניין לפעמים, זה לא שזה לא, בגמר גביע או נראה לי בגמר הזה. עכשיו זה מאוד קשור במנטליות של השחקן, אתה יודע. למרות שגם שחקנים גדולים שהכי קולים והפקיעו, תמיד אתה יכול להחמיץ. זה יכול לקרות, כמו שאתה אומר, לכל אחד, וגם לגדולים ביותר זה קרה, במעמדים כאלו ואחרים.
שאלת אברהם.
כן, אברהם. או באג'ו באת את זה, וברזי כן. באת לא יודע לאן, אתה יודע, אנשים
כן.
החמיצו פנדלים ושחקנים גדולים וטובים, אבל זה מלחיש, שיש לך צ'מפיונס ליג, שיש לך גביע על הפרק, זה הרבה יותר...
הכל מה, תראה בארץ, תראה את הפועל באר שבע, השחקנים שכבר נכנסתם לראש, הקטע של הלכתי פנדלים.
ראית מכבי תל אביב לפני שבוע.
מכבי תל אביב, כן, בכל פעם.
כבר הובילו כמה, 3-1 והפסידו.
כן?
אם... אתה יודע, כמובן.
זה קשה, זה קל. החמיצו בסוף שני השחקנים הכי ותיקים וניסיון.
כן, ומה...
אתה אומר...
איפשהו, אני חושב שפחות ניסיון עדיף. כן, הייתי מעלה סתם ילד שאומר על הזין שלו.
כן, נכון, אין לו שלא חושבים אותם מדי שאתה נותן סיכוי להפקיע, זה בטוח.
אז כאילו, אם יש לך פנדל, נתתן לילדים, כאילו?
לא, לא לילדים, אין לו שלא חושבים.
אסור לחשוב, אה?
כן, אתה מחשבה ולחץ, זה משבש. אתה אומר, אני עבד פה, אני עבד...
צריך... כבלם, אתה היית רוצה לבעוט, סתם כדי להוכיח, אני גם יכול פאקינג לשים גולים?
באתי לפעמים וגם הכנסתי, אבל לא הייתי בועט גדול פנדלים, אבל...
בונוצ'י...
חסו לי זה בחצי גמר פעם, או בגמר.
בונוצ'י פנדל ראשון שלו, שהוא לקח בכל הקריירה, הגיע גם כן פנדלים מסחרת איטליה, פשוט לגע, בעט, ניצח את המשחק, אתה יודע.
כן, תשמע, זה בטח... תחשוב, זה לא מה שאתה רגיל לעשות. כבלם... קרבות אוויר, לתפוס מיקום, הוא עושה זה כל יום, כל היום, לבוא לבוא, אתה יודע, מול שוער, באמת, אני חושב, כמה הוא עשה את זה במערך הקריירה? 20 פעם, 15 פעם?
זה עושה את זה אולי באימונים.
וגם באימונים זה לא מה שהוא עושה כל הזמן.
זה בטוח. בגלל זה לא הרבה בעלמים בועטים פנדלים. לא יותר מדי בעלמים בועטים פנדלים.
רמוס נראה כמו, קצת ילד קאקי כזה, יאללה תביא עליי.
בסדר, רמוס נתן לך פננקה גם כן בפנדלים וזה.
כן, אומר, כן.
טוב, שאלה אחרונה. מי חוץ ממך, מי הבלם הכי טוב ששיחקת איתו?
בארץ?
בכלל.
בכלל, אבא.
ששיחקת איתו.
אהבתי מאוד שחק עם שמעון גרשון.
אוקיי, למה?
מאוד. לא יודע, נתן לנו איזו הבנה עיוורת כזאת. הבנו אחד את השני כזה, בלי הרבה דיבורים.
וזה קשור אישיותית כאילו שהתחברתם?
גם, יש לזה, זה גם יש לנו. חברים עד היום, אבל כן.
אחוות בלמים.
לא, יש תקשורת טובה. עסקתי עם עוד בלמים טובים, גם טל בן חיים היה בלם מצוין, אבל עסקתי טוב קצת בנבחרת, וחרזי יצא לי לשחק איתו, אבל עם שמעון היה לי חיבור הכי טוב.
ומי הבלם הכי טוב היום?
היום בארץ?
בעולם. בארץ יש בלמים? איך זה עובד?
ויתור, תסתכל על הנבחרת הרכב של וופה, ויתור שם לעד ונדאי.
לא, אבל...
אני מאוד אוהב את בנוצ'י, האמת. מאוד. לא בגלל שזה המשחק פה, אבל כן. אני ממש אוהב בלמים איטלקיים, שחקנים גם.
הם האמנים בעניין הזה.
אמני ההגנה.
כן, זה נראה לי בין המקומות שהכי בולט הפער. אתה יודע, אני מסתכל על חלוצים, אתה יכול לראות חלוץ באנגליה ששם גול, אתה אומר, טוב, הוא בטח גם היה יכול לשים גול בברצלונה. אתה רואה בלם באנגליה, אני אומר, אני לא רואה אותו ביובנטוס. אתה יודע מה אני אומר? אני
עוד בלם, כן, עוד בלם טוב, זה בלם של מנצ'סטר, הבחור הסנגל, לא יודע,
באי, חוף השנהב.
מדהים.
כן?
הוא לפי דעתי הולך להיות מדהים. הוא צעיר.
הוא צעיר, צעיר.
ראיתי אותו שנה כמה פעמים.
איזה, נגיד, אומרים לך, עזוב בנוצ'י ובאי, אנחנו צריכים שלושה בלמים, תבחר לנו בנוצ'י מן הסתם, זה, אבל תביא לי עוד שלושה בלמים.
עוד שלושה? אמרנו, אתה ממנצ'סטר, איך פה באי?
באי.
את קייל מצ'לסי.
את קייל?
קייל, כן, אני אוהב אותו.
וואלה.
כן. כאילו בלם אפור, אבל כאילו בלם... בלם טוב כזה, נחוש, תמיד במקום, תמיד
אנגלי.
כזה. כן, כן. לא, אבל שהוא גם בטכניקה הוא בסדר. הנה שלושה כן. בשלוף כזה.
הם בכל קבוצות לא רואו, אתה יודע. עדיין, כל הקשקש עם סביב, כן, הם בכל זאת בסדר.
לא, אני חושב באמת, אתה יודע, הרבה מדברים על זה שכאילו עבדה אומנות ההגנתית ואין יותר הגנות, ובאמת אנחנו רואים הרבה שערים, גם בליגה האיטלקית אנחנו הגענו לסי כיבושים וכאלה, אבל עדיין, אתה יודע, בלם טוב עושה את ההבדל.
עושה, לגמרי. בלם טוב עם מנהיגות עושה, מארגן את ההגנה, יודע לייצב אותה. יש בלמים שהם טובים, אבל הם לא יודעים לארגן הגנה, הם לא מנהיגים. כן. זה מאוד חשוב שפחות אחד מהשניים תמיד יהיה עם מישהו
הדומיננטי.
מעניין ברמות הרבות גם, אתה רואה כאילו חבר'ה שהם פשוט טובים כדורגל, אבל אתה רוצה לאדם איזה מישהו אחראי יותר.
ורן, נגיד, לא? מריאל מדריד, הוא בלם טוב, אבל מה, הוא מנהיג?
לא נראה לי עוד, עדיין לא.
כן, זו דוגמה טובה.
כן.
אבל למשל ביובנטוס, יש לך שם...
מי לא?
יש בדיוק.
מהילדים, שכבר יש בחבר'ה צעירים.
הם גודלים כאילו עם אישיות מיוחדת, אבל הם באיטליה.
נשים אותם לתבנית של הרעים. טוב, אריק, תודה רבה. היה לנו את העונג. איפה אתה הולך לראות את המשחק? משהו בבית?
היה לי חבר מארגן איזה בבית שלו עם הגינה. וואלה. יש עם זה.
יוצא לכם כאילו ליצוק. אני כמי שלא שיחק כדורגל מן הסתם בשום רמה, אני אומר, טוב, אני קשקשן, מותר להיות קשקשן. אתה כשחקן מוצא את עצמך כאילו מהיר הערה, ואז אומר, רגע, אני לא הייתי יכול לעצור את זה, מי אני שאני אגיד?
אני יכול להגיד, מה הוא עושה? או שאני אומר, או פתאום אתה אומר, וואו, איזה בהלך, כאילו.
אתה הופך להיות אוהד כשאתה רואה כדורגל, או שאתה עדיין...
אתה עדיין זוכר של אוהד, לא יודע, לא יודע. כאילו אני...
אתה עדיין ששחקן בראש שלך או מאמן, אתה לא יכול להפריד את זה.
היום אתה מאמן, אתה מסתכל על משחק אחרת, מה שאתה מסתכל שחקן. אתה תמיד מנסה לחפש את הדברים הטקטיים, השיטות, את השינויים, את ה... אתה מסתכל על זה בעיניים של מאמן, זה בדרך כלל בצורה...
שללו לך את הזכות להיות קוף, ולצעוק מהיציע, ולהגיד, איזה אני, מה איזה שטות, מה הביאו אותו בכלל?
אני יכול להגיד, מה הוא עשה? כמו שאתה רואה, אתה מהלך שהיה מדריד שבגול, אתה אומר, מה הם עושים? כאילו, למה?
כן, אבל אתה שופט אותו כמו בן אדם, רק על המהלך. לא כמו אוהד שאומר, איזה זבל, מה הביאו אותו? אתה מבין, לקחו לך את הכיף.
יאללה, עם הכיף הזה אנחנו מסיימים. אריק, תודה.
שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה. בכל יום נתון, פרק 37, חלק שני, ובואו נדבר על הקבוצה הראשונה שסוגרת פלייאוף בלי אף הפסד.
הם עדיין, הם לא סגרו את הפלייאוף עדיין.
אני מנסה שהפרקים שלנו יהיו יותר אקטואליים לאורך זמן, אז אני מתחיל מעכשיו לזרוק דברים קדימה בזמן.
אוקיי, אז ראיתי תלונות בפייסבוק שלי על זה שאני רואה את המשחק דרך הפריזמות של הסטטיסטיקות, שאגב זה מחמאה עבורי, כי אני רואה משחק דרך הפריזמה של הסטטיסטיקות, כמו רבים וטובים מהג'נרל מנג'רים ב-NBA.
נציין שאנחנו מדברים לא יודע, מתי ראית את המשחק?
בארבע בלפון בוקר.
זאת אומרת, אנחנו בערך, אתה חמש שעות אחרי המשחק, אני ראיתי את המשחק לפני שעה וחצי, אני עדיין טיפה... ווילד אפ, אני יכול שאני יכול שיגיד דברים שאני אחרי זה יגיד שאני מצטער עליהם בטוויטר או בפייסבוק, אני לא יודע, אבל שמה, זה נראה רע.
זה נראה כמו סוויפ שמתוכנן לקרות. אני אמרתי שאני לא אופתע אם זה יגמר 4-0 או 4-1 לגולדן סטייט, ואני אגיד לך למה. אני אעשה את זה לא עם סטטיסטיקה עכשיו, אחר כך אני אעשה את זה עם סטטיסטיקה. לא עם סטטיסטיקה, לברון ג'יימס יש אחד, אוקיי? ובגולדן סטייט יש הרבה לברונים. במובן הזה שיש קווין דורנט, שהוא נותן מה שלברון נותן.
יותר? במשחק הזה לפחות
כן,
יותר?
כן, שהוא נותן לגולדן סטייט מה שלברון נותן, בטיפה פחות נקודות, טיפה פחות ריבאונדים, טיפה פחות אסיסטים, אבל הוא נותן את האוברול, אתה יודע, מופע לברוני, הוא יכול לעשות את זה. יש להם את דריימונד גרין, שהוא נותן מה שלברון נותן בהגנה ויותר. יש את סטף קרי, שאף אחד בעולם לא נותן מה שסטף קרי נותן.
אף פעם גם אחורה.
אנחנו מדברים על שחקן היסטורי מבחינת שלשות.
ראינו עכשיו משחק שבו ההשפעה של סטף קרי, גם אם הוא לא היה הקלה המוביל, הייתה מאוד בולטת.
ברגע שבן אדם, ואנחנו ראינו את לברון מנסה לעשות את זה, ברגע שבן אדם יכול לעצור לך מ-20 מטר מהסל ולתת צ'קה, אומרים עדיין צ'קה?
אפשר להגיד צ'קה. הם מחזירים את הצ'קה לעניינים.
כן. ברגע שבן אדם כזה יכול לעשות את זה, אז לא משנה מה לברון ילמד לעשות ואיך יעשה וכו', זה פשוט רמה אחרת של שוטריות, אתה יודע, שפותחת את המשחק לחלוטין.
זה גם משפיע רק על צד אחד, זאת אומרת, אתה רואה בקליבלנד שגם אם אתה עושה זה נחמד, אבל יודע, זה משחק שהוא הגנה, התקפה, שהצד השני עושה לך את זה באחוזים טובים, זה לא משנה שאתה תעשה לו את זה גם, הוא עושה לך את זה. זה אומר שהוא יגיע ל-115, 120 נקודות, 110 כל פעם.
ואם הם מצליחים לשמור את הקבוצות, כמו שהם עשו לאורך הפלייאוף, על מינוס 100, 99, 98, וזה מה שגולדן סטייט עשו, כי הם קבוצה הגנתית מצוינת, צריך לציין את זה.
עכשיו, הם נראים יותר טוב בהגנה, אני אגיד משהו פה פרובוקטיבי, הם נראים קבוצת הגנה יותר טובה מאשר התקפה. תמשיך.
לא, זה לא פרוטוטיפ, זה מאוד נכון לפי דעתי, יש בזה הרבה, כי קודם כל הרבה מהנקודות שלהם מגיעות מההגנה הטובה, אוקיי? מריבאונד ההגנה טוב שהם השתפרו בו נורא בפלייאוף הזה ביחס לעונות הקודמות. אבל בכל מקרה, אני אמשיך את הנקודה שלי על כמה לברונים. יש לך, כשנגיד דריימונד גרין נכנס לבעיית עבירות בתחילת המשחק, אז אתה מעלה מיני דריימונד, אנדרי, איגודלה, כן?
כן.
ואז יש לך בעצם, אתה לא מפסיד כמעט, אתה לא מפסיד שום דבר.
הוא אוקיי? שומר טיפה פחות טוב, אבל הוא טיפה יותר טוב בהתקפה. פתאום זה, את השלשה זה, הזאת זה, במחצית הראשונה.
זה בן אדם שזכה ב-MVP של פיינלס, של ה-NBA, על ידי זה שהוא שמר על לברון טוב.
לפני שנתיים בסך הכל.
לפני שנתיים.
כן, הוא גם קלה בסדרה הזאת, אם אני לא טועה, דאבל פיגרס, כן? זה לא ש...
כן, אבל עדיין הוא...
זה לא רודמן, זה לא רודמן.
נכון, אבל הוא זכה בזכות זה שהוא עצר את לברון. יש לך כל כך הרבה אינטליגנציה, כמו שללברון יש, דרך אגב, ללברון יש אינטליגנציית משחק אדירה, אנחנו יודעים את זה. יש כל כך הרבה אינטליגנציה בגולדן סטייט על הספסל, שון ליבינגסטון, דיוויד ווסט, אפילו, אתה יודע, איין קלארק שעולה ואתה יודע, הוא פשוט נותן לך את השלושה החמה, נותן לך את הריבאונד, נותן לך את החטיפה, הדברים הקטנים האלה.
גם ג'וויל מגי, שהוא אף אחד לא האשים אותו שהוא שחקן חכם מדי, מתאים את עצמו לשיטה פרפקטלי, לא עושה דברים שהוא לא אמור לעשות, הוא לא עולה לך, אתה יודע, יש לך כל מיני שחקנים כמו דיאן ווטרס, שהיה לפני שנתיים בקליבלנד, שעולה לשחק, ואתה יודע, אתה אומר, אתה הורס, אתה הורס, אל תהרוס, ג'וויל מגי לא הורס.
ג'וויל מגי,
זה גם סוג של חוכמה.
שיחק 5 דקות במשחק היום, נתן 4 נקודות, לקח 5 ריבאונדים, אוקיי? בכל פעולה שלו, הוא עשה משהו שהיה מאוד חשוב באותו רגע ספציפי של המשחק. קווין דורנט שם הכניס אותו לדנק כזה עם תנין, ואז אחר כך הוא נותן עוד דנק, הוא נותן עצירה מצוינת על קיירי שהצליח לברוח בפיק אנד רול, הוא עוצר אותו בעצם, שזה היה החשש הגדול מג'וויל מגי, שהוא לא יצליח לעמוד בפיק אנד רולים של לברון וקיירי או טריסטן וקיירי, ואנחנו פשוט כולם פשוט עשו את הכל כל כך נכון, אתה יודע, שיחקו משחק לברוני מושלם, אוקיי? כולל לא עיבודים וכו'. ומהצד השני...
היסטורית לא עיבודים. משחק היסטורי מבחינת עיבודים.
רק שתי קבוצות בעבר עשו פחות, עשו אותו מספר עיבודים, שזה הכי מעט במשחק גמר NBA. וכמובן דורנט, אתה יודע, שהוא היה מעל כולם, נתן הופעה ראויה ל-MVP, שיחק פשוט מושלם עם סטפן קרי. כמעט טריפל דאבל, כלומר, אתה יודע, וזה הכל בסמוזיות כזאת, אתה יודע,
כן, אתה יודע, אני מסתכל למשל על המספרים של קווין לאב, שזה כאילו מספרים מפלצתיים, כמעט, אתה יודע, 15-20, whatever, גם אסיסטים קצת, אבל אתה מסתכל, אתה יודע, זה נחמד למי שקם בבוקר ורואה את המספרים, אומרים, וואו, לאב היה מעולה. לא, כשאתה רואה את המשחק, אתה אומר, כמעט חסר השפעה. באמת, זה ריבאונדים שלא משנים מומנטום, זה לא, אתה יודע, הריבאונדים האלה, אם הזכרתי את רודמן של שיקגו ההיא, שכל ריבאונד שלו זה כאילו, אתה יודע, עוצמתי כזה ברגע הנכון, בזמן הנכון, לאו כותף אותם ככה בקטנה בהגנה הרבה, כמה היה לו בהתקפה?
היו לו 21 ריבאונדים שבהתקפה היה לו...
7-8?
לא, היה לו 5.
5. אתה יודע, ההגנה שלו הוא כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, עצר את המשחק לראות, יוצא החוצה לשלוש, כי זה מה שהם התאמנו עליו, ומשאיר אחריו אדמה חרוכה. אתה יודע, כולם אומרים דנקים, 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 כי זה מה שמביא את ההיילייט. תסתכלו על ההגנה, הדנקים האלה לא הגיעו מהאוויר הריק. לא היה שם מהלכים שדורנט עבר 4 שחקנים בכדרור או בהטעיות, היה לו הרבה פעמים דרך פתוחה לגמרי.
עבר שחקן, דנק.
אבל זה עבר שחקן, אבל השחקן אפילו לא מנסה צ'ייס דאון בלוק, כלום, כלום, כלום.
יש סטטיסטיקה שמראה שזה הכי הרבה דנקים שדורנט נתן בקריירה שלו במשחק אחד. שזה אומר הרבה. אוקיי, אני חושב שאתה יודע, גולדן סטייט הבינו שקווין לאב הוא חור בהגנה בהרבה מובנים, הם הבינו שטריסטן תומפסון הוא חור בהתקפה בהרבה מובנים, והם הבינו שאם הם הולכים בהגנה על לברון ג'יימס, והם הלכו הרבה עליו, אוקיי, והם קלו באחוזים טובים, הם בעצם מנטרלים את היכולת ההגנתית כולה של קליבלנד. כי קווין לאב הוא לא מגן טוב מחוץ, בלי הכדור, והוא גם לא המגן הכי טוב על הכדור. אוקיי? וברגע שאתה שומר על לברון, ברגע שאתה תוקף את לברון ג'יימס, אתה מכריח את קווין לאב להיות מגן טוב. אתה מכריח אותו.
זה היה משחק, זה לא היה משחק מסובך במיוחד. בדיוק. זה לא שהיה שם תוכנית מבריקה, הם בודדו עליו הרבה פעמים את דורנט, או
הם בעצם השתמשו בהרבה מובנים בקלין נשק של קליבלנד, שזה בעצם בידודים. הייתה כתבה מצוינת בדרינגר על זה, על הבידודים, גם של קליבלנד וגם של גולדן סטייט וכו'.
כן, של קריס אוקונול.
כן, קריס או...
קווין אוקונול? קווין
אוקונול. איזה משהו אירי כזה. והם פשוט, אתה יודע, העובדה שהוא לקח הרבה ריבאונדים הגנתיים, זה בגלל שהוא היה לבד בהגנה, קווין לאב. זה בגלל שלא היה, אתה יודע, הוא לא שמר על מישהו. וזה פתח את המשחק לחלוטין וכו'. ואנחנו ראינו את קליבלנד נגד בוסטון, שהיא נותנת לבוסטון הרבה זריקות מהשלוש. הם פשוט נותנים להם הרבה זריקות מהשלוש. נותנים להם, ובוסטון פשוט לא קלו, בגלל שבוסטון אין לה את האיכות של גולדן סטייט.
סמארט, במשחק אחד חד פעמי, הצליח להתלבש לו, וגם זה אחרי מחצית ראשונה שבה הוא לא התלבש לו.
נכון, ואיביר בדלי, ואתה ראית שהם באמת גם איבדו 20 נקודות במשחק הזה נגד בוסטון. ברגע ש... אתה יודע, וגולדן סטייט פשוט קולעת הרבה יותר טוב מבוסטון. אז אתה יודע, אתה מסתכל, בסופו של דבר המשחק הוא, אם אתה קולע ומונע מקבוצה אחרת לקלוע, אתה תנצח. זה המשחק.
ואם מדברים על אישהו שלא קלע, ג'ר סמית אפילו לא ניסה.
ג'ר סמית, כן. ג'ר סמית, הוא לא הצליח להגיע למספיק זריקות. אבל אתה יודע, גם טריסטן תומפסון הם הצליחו למנוע ממנו לקלוע. כאילו, אתה יודע, במשחק, בסדרה הראשונה, הם אמרו לרוסי של קליבלנד, איך קוראים לו? מוזגוב, כן. הם אמרו, יאללה, תנצח אותנו. כאילו, יאללה, בוא תזרוק ושאתה תנצח אותנו ושלברון וקיירי לא ינצחו אותנו. כן? ואז הם ניצחו את המשחק והם ניצחו את הסדרה וכו'. עכשיו הם אומרים ללברון, תנצח אותנו. ללברון הם אומרים, תנצח אותנו. שאחרים לא ייכנסו למשחק. אנחנו בסדר עם לברון עלינו.
לברון יכול לנצח קבוצות שמגיעות ל-90, 95, 100 נקודות. כשקבוצה מגיעה ל-115, 120, זה מרגיש כאילו זה losing fight וגרוע מכך. אתה מסתכל גם, אתה גם לא יכול לתלות יותר מדי את האשמה בשחקנים שלא שם, כי הקבוצה הזאת בעצם חסרה איזשהו מרכיב מפתח שניסו להביא במהלך העונה, שזה אנדרו בוגוט, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אם היינו את אנדרו בוגוט, אז אולי היינו שומרים יותר טוב על הטבעת, והיה פחות הדבעות ויותר בלוקים. אני לא קונה, זה מה אם היו שומרים אזורית, אז הם תופרים אותה מהשלוש. תבין, שדורנט יש לו כזו יד מהשלוש. הוא עדיין אחד מקלי השלושות הכי טובים, אתה שאתה סופרים דנקים, אחד מקלי השלושות הכי טובים בליגה.
הוא קלה פשוט יעיל בצורה בלתי רגילה.
עד עכשיו בפלי אוף זה מה שלברון עשה. כל הנקודות שלו כמעט בפלי אוף הזה היה או שלוש או לייפים, רק שפה אתה עדיין צריך לבחור אחד מהם. ואם אתם בוחרים את הטבעת, הוא יכול לעשות את זה מספיק טוב.
כן.
וזה לא אחד, זה שני שחקנים.
אוקיי, ועוד נתונים על גולדן סטייט, שכמה זה מפחיד, כי הם בעצם מנצחים פה...
ולא אמרנו עדיין סטף. דיברנו קצת, אבל לא אמרנו יותר מדי סטף.
לא אמרנו סטף.
הוא ממשיך את הפלי אוף הכמעט מושלם שלו.
נכון, וסטף עדיין בממוצעים של 40 מהשלוש, 50 מהשדה, ו-90% מהעונשין, הוא לא היה על העונשין. אוקיי, אז ככה, סטף קרי לא הגיע לעונשין במשחק הזה, אוקיי? קליי תומפסון לא קלה, 18%, כלומר, הוא זרק 5 זריקות מהשלוש, כלום, קרשים. דריימונד גרין, במשחק התקפי נורא והיום מבחינתו, 9 נקודות ב-25% מהשדה. ועדיין, גולדן סטייט דומיננטית לחלוטין, כלומר, היה איזושהי ריצה במחצית השנייה, שדווקא מגיע היה על המגרש, הייתה ריצה, ואחרי הריצה הזאת, גם קיירי ארווינג אמר, טוב, הם היו ב-16 יתרון, וזהו, הרגשנו שאנחנו לא יכולים יותר. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אם קליבלנד מובילה ב-16, כן?
תלוי איזה.
לא משנה. אם קליבלנד מובילה ב-16, זה לא גמור.
אני לא יודע, שסן אנטוניו הובילו במשחק הראשון, כולם אמרו, גולדן סטייט משחקים בקבוצה שיכולה לחזור, קבוצה שיכולה לחזור, לי זה לא הרגיש ככה, לי זה הרגיש שהם כבר מבטרים על המשחק הזה ויחזרו בהמשך. אני חושב שאם קליבלנד, אבל הם לא, אין תבין שקליי שומר כל כך טוב, הדברים לא יקנסו. אז אתה יודע, היה לקיירי את הזריקה שנכנסה נגד בוסטון, זרק כל כך הרבה זריקות רעות שנכנסו. וגם פה היה לו את המהלך הזה של הארבע נקודות, של השלשה שאני חושב שקליי עשה עליו עבירה, והוא זרק כזה עדיפת כדור ברזל כזה מטר מהשלוש. אתה לא תנצח אותם ככה.
נכון.
אתה לא, הדרך היחידה שאתה יכול לנצח אותם, זה משחק כמו שסן אנטוניו, של לברון בתפקיד קוואי לנארד, שלוקח על עצמו, וכל השאר מבינים שזו הסיטואציה.
אני לא חושב שיש להם את הקבוצה לשחק את המשחק הזה, כי ג'י אר סמית הוא לא פטי מילס, במובן הזה. אגב, לברון לא קוואי, כאילו לברון כן יכול להיות קוואי, לברון יכול להיות כל מה שהוא רוצה.
אין עוד בעיה, ללברון יש גם אחוזים רעים מהעונשין, ובמידת הצורך אני מוכן להתערב שבמידת הצורך כל החבר'ה של גולדן סטייט הם מתחילים לעשות עליו עבירות פשוט.
אני חושב שהם
לא יגיעו למצב הזה, לא היו צריכים.
אני חושב שקודם כל הייתה אסטרטגיה שלברון לא קולע סלים קלים, ועושים הק דה ברון, אומרים אנחנו מוכנים לקחת, תראה, במובן של משחק מול גולדן סטייט אתה בוחר את הרעל שלך ואתה שותה את הרעל, כן? במשחק מול קליבלנד, כן? אתה יכול לבחור את הרעל שלך, והרעל לא נורא, אתה יודע.
יש שניים.
לא, יש את קיירי ויש את לברון, ואם קווין לאב נכנס לעניינים, והוא נורא תלוי בקיירי ולברון ובתנועה שלהם.
המחצית הראשונה היא נגד בוסטון, שהוא גמר.
כן, אבל הוא לא פליימייקר, במובן הזה של הוא לא ייקח לך את הכדור, הוא לא ייצר את זה, הוא לא ינצח את המשחק. הוא צריך את זה, ובגולדן סטייט פשוט כולם יכולים לייצר לעצמם, כולם יכולים, אולי חוץ מקליי שהוא לא יכול לייצר לעצמם, כולם יכולים לייצר לעצמם, כולם יכולים להיות הרעל שלך, אתה לא יכול לבחור, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, תנצח אותנו אתה, כי הוא ינצח אותך, אתה מבין? כאילו זה בעיה. בגלל זה זו הקבוצה, ושנייה, בגלל זה זו הקבוצה, הכדורסל הכי טובה שראיתי בחיים שלי, אני רואה כדורסל הרבה מאוד שנים, משחק הרבה מאוד שנים, בחיים שלי לא ראיתי קבוצה שיכולה לעשות כל כך הרבה נזק בכל כך מעט דקות משחק, ויכולה לברוח בגלל הגנה טובה והתקפה פסיכית. הם 9-10 בהגנה, 9-10 בהתקפה. זה לא 10-10, רק בגלל שאתה יודע, אין דבר כזה 10-10. הם פשוט הכי קרובים לשלמות שיש.
אז בוא נדבר שני, אני אגיד לך, 10-10 הייתה סן אנטוניו שלקחה את האליפות למיאמי, זה באמת היית רואה התקפה
בסדרה הזאת.
כן, בסדרה היא, שזה לא שהם היו יותר טובים מגולדן סטייט הזאת, היא פשוט, הכל שם היה זריקות טובות. פה בגולדן סטייט יש לך הרבה מצבים שאתה אומר, טוב, הוא קלה כי השומר עשה טעות. בסדרה היא פשוט ראית באמת הצוגה התקפית שלא משנה מה היית שם מולם, זה היה נגמר בהפסד. אותי מעניין העניין של האגו. כמה זמן עוד יכול להימשך הסיטואציה הזאת שקליי, שהיה השחקן שקלה הכי הרבה נקודות ברבע אחד, מה, רק לפני שנתיים, לפני שנה, מתי זה היה? היה לו את הרבע הזה של איזה 40 נקודות, או לא יודע כמה, 38, הוא סופרסטאר, ופתאום הוא נראה כמו רולפלייר, אתה יודע, כזה 3&D מינוס ה-3, בעיקר D, הוא נראה כמו יגדלה. קליי תופס בסדרה הזאת, נראה לפחות, לפי המשחק הראשון, את התפקיד של יגדלה מהסדרה לפני שנתיים.
שזה תפקיד של MVP.
הכל בסדר, השאלה, אני רואה פה תמונות של הפרצוף שלו, רבע שלישי, טל בן יהודה, אוהד מכבי הידוע, מעלה בטוויטר שלו, 90-68, הפרצוף של קליי נראה כאילו רצחו לו את הכלב.
לא, אבל זה, אתה יודע,
ברור, זה משחק והכל בסדר, אפשר לתפוס סיטואציה, הם עדיין בני אדם. אני
לא חושב שקליי, באמת, אני לא חושב שקליי מרגיש, אוי פאק, כאילו אנחנו ניצחנו והייתי גרוע, אני לא חושב ככה.
לא, אני חושב ש, אבל משהו חסר.
תראה, הוא
דורנט לקח את הספוטלייט,
א', נכון, אבל א', הוא קיבל את הזריקות, כלומר אם הוא היה קולע את ה-4 מ-5 או 3 מ-5, אתה יודע, פתאום היה לו יותר נקודות, היה לו פשוט אחוזים נוראים, הוא קיבל את הזריקות שלו. עכשיו,
לא, אני יותר, לא משהו לוקחים לו, השאלה אם הוא לא יותר, משחק הבא יתעקש על זה
יותר. אני לא בטוח, התרבות השלטת בגולדן סטייט, וכתבתי על זה, זה תרבות של פרגון, אוקיי, זה נשמע מאוד
יהיר פלצני
וזה, אבל באמת התרבות שם,
לא בני אדם רגילים.
הם לא בני אדם רגילים.
זה הבעיה.
הם אנשים ש, תראה, סטף קרי קיבל החלטה בהרבה מובנים, שהוא אומר, אני הכוכב הכי גדול בזה, אני MVP שנתיים ברציפות. אוקיי, אני רוצה לזכות באליפות. אני רוצה לשחק כדורסל מדהים. יש לי הזדמנות להביא את קווין דורנט, אני אביא את קווין דורנט. וההקרבה הזאת, כי בסופו של דבר, אתה יודע, ה-NBA זה חיות טריטוריאליות, כן? וקווין דורנט מאוד פחד מלהגיע לגולדן סטייט בגלל זה, כי הוא אמר, הוא היה עכשיו עם ראסל ווסטברוק, אתה יודע, כאילו, הוא היה שני עם ראסל ווסטברוק.
חוויה לא כיפית.
כן, כנראה. ואז הוא מגיע, וסטף קרי, והם משחקים כדורסל באמת, שאני לא, באמת, אני לא ראיתי כדורסל
כזה. כדורסל שווה שושלת.
כן, זה פשוט מסירות, זה פרגון.
וזה אפילו... את הקבוצה של שק וקובי, שהייתה נראה לרגע,
לא, זה אף...
בלתי מנוצחת.
נכון, במובן הזה, אבל שק וקובי היו קבוצות שהתבססו על הכישורים של השחקנים שלהם, ובאופן כבד. פה הם מתבססים על הקשרים בין השחקנים, לא על הכישורים של השחקנים. גם על הכישורים, כמובן, אבל הקשרים יותר חשובים.
אם אני מוציא מהארבעה אלה שניים, אתה יודע, שני שחקנים, זה כבר לא זה.
אוקיי, מן הסתם, תלוי גם באיזה אתה מחליף אותך, ואני, אתה יודע מה, אני לא אתפלא, כן, נגיד, שקווין דורנט יחתום על פחות מהמקסימום מבחינת החוזה שלו, בשביל להישאר בקבוצה.
קריס פול?
לא, 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 בשביל להישאר הקבוצה הזאת. וסטף קרי, אני גם כן לא אתפלא, אם הוא ייקח טיפה פחות מה-250 שיכולים להציע לו, בשביל להשאיר את הסגל הקיים, ואתה יודע מה, באיזשהו מקום, העובדה שקליי תומפסון מוכן לעשות את הסוג משחק הזה, להתמקד בהגנה, לתת את התחת בהגנה, ואתה יודע, לוותר על הזריקות, לעשות את המסירה האקסטרה, במובן הזה הוא זוכה בעוד חוזה בגולדן סטייט.
הם גם בדיוק ההפך
אתה מבין? כאילו אם הוא היה, ההפך, אם הוא היה כמו הריסון בארנס בשנה שעברה, עזוב הרדן, אני מדבר על גולדן סטייט הזאת, אם הוא היה כמו הריסון בארנס ולוקח את הזריקות הלא נוחות שלא צריך, ואתה יודע, מנסה לקחת על עצמו, הוא היה מוציא את עצמו בחוץ בסופו של דבר. פה, למרות שהוא קליי תומפסון, למרות, אתה יודע, שהוא היה הכוכב הכי גדול, ועכשיו הוא הכוכב הרביעי הכי גדול,
שלישי רביעי,
הוא ירוויח את החוזה שלו בזכות העבודה הזאת, העבודה הגנתית, העבודה הנכונה בהתקפה, הפיקים, אתה יודע, להיות חלק מקבוצה.
כן, קצת לא חסר להם חורים, אני מנסה לחשוב, כאילו אם עכשיו תגיע איזושהי הצעה כדי שהם ישמרו את העתיד שלהם, אבל איזה פאקינג עתיד, הם נראים סוליד ל-4-5 שנים עכשיו.
כן, יש להם בסיס ל-4-5 שנים.
שזה מאוד מבאס לשאר הליגה.
יהיה מאוד מעניין לראות, אתה יודע, אם סטיב קר ממשיך, על פניו הוא אומר שהוא רוצה להמשיך בזה, אבל אתה יודע, כאבי גב, כאבי ראש, אתה יודע, הבן אדם נוזל לו החוד.
על מה נסתכל לפני המשחק הבא?
אותי מעניין לראות אם... טיילו אמר זאת התקפה הכי טובה בעולם, כלומר אין דרך לעצור אותה.
כן, הוא היה קצת מיואש, לברון ונראה לי קיירי עדיין לא מוכנים לוותר, טיילו קצת...
אני לא יודע, אתה יודע, אי אפשר להגיד שהוא מיואש וזה, אתה יודע, זה אחד מהלוחם גדול וכולי, אבל...
יש לראות את זה מהצד.
אבל לפי דעתי, מה שהולך לקרות במשחק הבא זה... לברון וקיירי ינסו להיות הרבה יותר locked in, יאבדו פחות כדורים, ינסו, אתה יודע, פחות כדורים, השחקנים שסביבם, בסופו של דבר, הם תלויים בהם. טריסטן תומפסון צריך לתת את ה-10 נקודות שלו, ולקחת את ה-10 ריבאונדים. קווין לאב צריך, אתה יודע, לתרום יותר בהגנה.
תומפסון ולאב זה בדיוק שחקנים שהיו אמורים לשים את הגוף על זזה. איפה היה ניצול העובדה שזזה לא שומר גדול? איפה העובדה ש... קרי לא שומר גדול, וקרי פתאום נראה כן כשומר גדול, כי קיירי שאמור להיות הגארד ההתקפי הכי טוב בעולם, זה הטיקט שבא עליו, לא נראה ככה.
אבל קרי כן שומר, הוא סביר, הוא שומר סביר,
הוא כבר שומר טוב.
והוא התחזק מאוד, אתה רואה את זה במוטת, אתה רואה את זה בשרי כתפיים שלו, אוקיי? תסתכל על תמונות שלו משנה שעברה, תראה את התמונות שלו השנה, עזוב את העניין הזה של הזקן שגדל, ואתה יודע, הוא נראה טיפה יותר...
הטיפולים בפלורידה שגורדן הייוורד הוא נושא אותם, ולברון נושא אותם, ודרון וויליאמס נראה כמו בודי בילדר קטן.
יש לו מסה, אוקיי? יש לו מסה פתאום. וקיירי לא יכול, אתה יודע, להשפיל אותו, אוקיי?
להפך, קיירי קצת הושפל, כי תסתכל, קיירי נכנס חלק מהסלים שלו, חלק מה-28 נקודות, זה לא השלשות כמו פעם. אז אתה יודע, בדרך כלל אנחנו רגילים ששחקנים עושים את הצד, את המעבר ההפוך, גארדים. היה לך כל מיני חבר'ה כאלה, עד ג'ורדן, שהיה להם צעד ראשון בלתי ניתן לעצירה, תמיד כילדים הגיעו עד לסל מתי שהם רצו, אתה רואה את זה עם רוז, אתה רואה את זה עם כל כך הרבה שחקנים, ואז בשלב מסוים התחילו לפתח ג'אמפ שוט בשנות ה-90, או קליעה מ-3 בשנות ה-2000, אתה יודע, העשור הנוכחי. אצל קרי זה הפוך. קרי הגיע הפוך, קרי הגיע כבר עם ה-3 מוכן מהבית, פתאום הוא הוסיף את החדירה, ועכשיו קצת קשה לאכול את זה, כי אין לו עכשיו שנים של wear and tear שהפציצו אותו. אנשים כבר לא יכולים להפציץ אותו, כי הם עודים לו מטר. אין גם מי שיביא לו את המכה.
יש סיפור ממש מעניין על קרי שבגיל, בכיתה, סליחה, כשהוא היה בתיכון, הוא היה בחור מאוד רזה, אתה יודע, רזה
80 קילו.
ידיים, אתה יודע, דוקים.
שחברים שמשחקים פוטבול זה רזה. זה לא הרצליה, בוא נמשיך.
לא, לא, איש רזה. ידיים דקות וזה, ובשביל ליצור מומנטום לזריקה שלו, הוא היה משתמש הרבה ברגליים שלו, וזורק מאזור נמוך בגוף. אוקיי? והוא היה חוטף הרבה בלוקים על זה.
אפילו מה שנקרא,
מה?
מבית החזה, כן, כן, זה ולא מעל הראש, ויד, יד,
יד. בשביל להשתמש, אתה יודע, בשביל להשתמש כמה שיותר בגוף בזריקה. ואבא שלו עבד איתו, ושינה לו את הזריקה. עכשיו אנחנו מדברים על גיל תיכון מאוחר, כלומר לפני כניסה לקולג'. וקרי היה לו קשה מאוד, כלומר הזריקה בזריקות הראשונות שהוא זרק מעל הראש, הוא כמעט ולא פגע. הוא היה לו חצי שנה נוראית, אבל הוא הסתגל לזה, ובסופו של דבר הוא הפך לשוטר שאנחנו מכירים היום. לקרי יש את החומרה להתקין תוכנה חדשה.
ללמוד סקילסט חדש.
בדיוק, ואנחנו ראינו את זה בשנה שעברה, תראה, הוא אף פעם לא השתמש בזה כתירוץ, אבל שנה שעברה הוא היה פצוע. הוא היה banged up. גם איגודל היה פצוע בשנה שעברה.
כן, הוא איבד משחקים, מה הכוונה? זה לא שהוא היה חצי כוח, הוא איבד את כל הסדרה הראשונה.
כן, הוא איבד משחקים.
הוא הגיע... 4-2, 4-1.
הוא הגיע פצוע לגמר. עכשיו הוא לא פצוע לגמר, והוא הוסיף את התוכנה הזאת של... של, אתה יודע, חדירה יותר, נגיד, אגרסיבית לסל. אוקיי? ו... יש את התוכנה הזאת, החומרה הזאת של הטיפולים בפלורידה, והוא פשוט שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בשנה שעברה. ששנה שעברה הוא היה MVP. אז יש לך פה קווין דורנט, MVP לשעבר, סטף קרי, MVP בשעבר.
איגודלה, MVP גמר לשעבר.
כן, דריימונד גרין שהוא...
עושה הכל,
הוא MVP במובן הזה של הקבוצה, כלומר אתה יודע, most valuable player של הקבוצה, כולם יודעים את זה שם בתוך הקבוצה, והם, כל ה-MVP'ים האלה הם מול MVP אחד, וה-MVP האחד הזה לא משנה כמה הוא טוב, ונגיד הוא 4 רמות,
והוא לא, אם אתה מאבד 7 כדורים במחצית ראשונה,
הוא טוב,
בסטנדרטים שהוא הציב לנו, שאתה מתחרה על הספוט הכי טוב בכל הזמנים, 7 עיבודים במחצית אחת, זה לא מספיק טוב. הוא יודע את זה, בטוח שלברון היום הולך לישון ואומר, "פאק איט, אני אביא להם בראש משחק הבא, אני אשתיק את כולם."
כן.
כי זה לברון.
כן,
אבל... זה לברון, אבל שאתה מאבד 7 כדורים במחצית אחת, שכל גולדן סטייט מאבד את אחד, אין סיכוי.
גם אם הוא היה, גם אם הוא לא יאבד, שום כדור במשחק הבא, בסופו של דבר, זה פחות תלוי בו. זה יותר תלוי ב4 MVP'ים האלה שיש להם לגולדן סטייט. 4.5 אפילו.
זה תלוי בעיקר בגולדן סטייט. זאת אומרת, משחק שני, אלן כן יהיו הפתעות, אני מצפה לראות משהו די דומה לעכשיו, וחבר'ה, תודה רבה על הפרק הזה, שבוע הבא, את מי אנחנו מארחים?
את ערן סורוקה.
ערן סורוקה, אנחנו נארח אותו לפרק אמצע שבוע, אחרי שיעברו עוד 2 משחקים בסדרה הזו, ואני מקווה שזה לא יהיה אחרי 3-0, נתראה אז. ביי ביי.